אני השקעתי המון באופי שלי, לפחות תסנע אותי על האופי שיש לי.
אני יכול להגיד לי שרוף עלייך.
זאת האמת.
אני יכול לתת לך טיפ.
כן.
את יודעת מה את צריכה לענות?
אני לא עונה, אני את האמת.
אבל אם את כבר עונה.
נו.
אוהבים אותך.
כן, אני שולחת להם לבבות.
כל הזמן.
אני שולחת להם לבבות. סיים, תודה, לב.
כי בסוף אתה מבין ש... כאילו, הכוח היחיד בחיים שיש לי... שיכול לנפץ את הדבר הכי רע שיש, והכי אכזר, והכי שחור שיש, זה אהבה.
תן, תן לי בפתיח.
רמקול שמאל, רמקול שמאל, רמקול שמאל, רמקול שמאל.
ברוכים הבאים לעוד פרק של רמקול שמאל, פודקאסט הטרנס ראשון בישראל, מה שנוכחים מעניינים, זאת אליה, היום התשיעי לראשון, 2025, פרק הראשון לשנת 25.
וואו.
היום ה-460 המלחמה, 460 ימים שחברים שלנו בשבי, קבע שמתישהו בקרוב מאוד, אני אפסיק לציין את הימים האלה, ואני אתחיל לציין ימים שלהם בבית.
אמן.
והיום איתי, ציון מקנזי, היי ציון.
רימותק.
התחלנו טוב, יפה.
כן.
מה עניינים?
סך הכל בסדר. האמת שבסדר. את יודעת, המון קורה בזמן האחרון סביבי, אבל הרגליים על הקרקע.
מהמם.
במקום שלי, בסביבה הטבעית שלי, בעיסוקים שלי, בדברים החשובים בעיניי, המהותיים בחיים. זהו.
יאללה, מגניב, אנחנו נגיע על הרבה נקודות. לפני זה נתחיל כזה כליל, מה התחמסת היום?
וואי, היום הייתי, איזה כיף היה לי מהבוקר. היום בבוקר, 8:15 כבר עבדתי. הייתי עם כפפות על הידיים, אבק באוויר, ליטושים, ניסורים, הקצאות, ובסוף גם הצקתי, וכל היום עבדתי בגלריה, בקיצור.
איזה כיף זה לעבוד עם הידיים.
הכי כיף בעולם.
אני קראתי משהו שאומרים שהדור של היום, הדורות של היום, הם הרבה יותר נוטים לדיכאון, כי אנחנו פחות עובדים עם הידיים, ויש בעבודה עם הידיים, ברצפטורים, משהו שמעלה ממש במגע את הדופמין והסרוטונין, וכי המלאכות האלה כבר מתות.
אין לך מושג כמה את מדויקת בקטע הזה. אני אנצל את הבמה הזאת אולי, ואני אגיד ש... באמת פתחתי בגלריה שלי לאחרונה סדנה שנקראת ארט תרפי, ואנחנו משווקים אותה עכשיו.
וואו, אני רוצה לבוא.
אגב, הסדנה משווקת לסורדי הנובה גם כן, היא תשווק דרך העמותה, אנשים יכולים להירשם, יהיה מקום לכולם, אל דאגה, וכן, זה ממש מדויק, אנחנו יכולים ממש להגיע לריפוי עצמי, דרך אומנות והתעסקות עם הידיים שלנו, דרך פילים מסוימים, זה בכל אופן מה שעזר לי בתחילת דרכי, ומאז תכף 7 שנים.
וואו.
רק להיום, לא מובן מאליו, אבל זה המון דרך האומנות, המון.
מדהים, אז בסדר, אנחנו נגיע גם לזה. בוא נתחיל מההתחלה, מי אתה? מה אתה? מאיפה, איפה גדלת? מאיפה אתה בא אלינו היום?
היי אוש.
היי.
אני ציון.
היי ציון.
וואו, מי אתה, מה אתה? שאלה טובה, את יודעת, עד לפני כמה שנים לא הייתה לי זהות בכלל.
מה זאת אומרת?
לא ידעתי מי אני. אני עד גיל 41 לא ידעתי מי אני.
אוקיי.
היו לי 7 מיליארד זהויות בערך שליקטתי בחיים. הייתי מעתיק זהויות מהאנשים. מה שהתאים לי באותה תקופה, הייתי מעתיק ולוקח אליי.
זיקית.
זיקית. זיקית אמיתית, אבל לא זיקית מטבעה המדויק, זיקית מעתיקה. אלו הם חייו של מחור. הוא לא באמת יודע מי הוא, הוא לא יודע מה הזהות שלו. ומאז שהגעתי לדרך בעצם, מה שעליתי על דרך, התחלתי לגבש את הזהות האמיתית שלי. והיום שאת שואלת אותי מי אתה, אני אומר לך, בואי תראי מה אני עושה, זה מי שאני, זו הזהות שלי.
אבל זה לגבש או לחשוף? השאלה אם היא הייתה, אני חושב שאנחנו כאילו קופצים איזה 50 שנה קדימה, כן. אבל אם אנחנו שם, אז אנחנו שם.
כן, זה דיפ דרילינג מה שאת עושה כבר עכשיו בשלב...
אתה מגיש לי את זה, אני לא אסרב.
נכון.
זו שאלה, אוקיי, הייתה לי שאלה קודמת. האם היה איזשהו שלב בזמן ליקוט הזהויות שלא הרגשת שדווקא א' זה כאילו סקיל מטורף שיש לך, ושזה נורא נורא משרת אותך, לפני שהבנת שזה... מונע ממך להכיר את עצמך וכל זה.
כן, קודם כל זה סקיל. זה סקיל. אין בכלל ביקוח. זה סקיל שהיום כשאתה לוקח אותו לצד השני החיובי, אתה רואה כמה אתה יכול להשתמש בדבר הזה. אבל בזמנו הסקיל הזה עבד לרעתי, הוא היה פגם, והוא פשוט שרת אותי בהמון המון מקומות, וזה כן, זה להדחיק, זה לברוח מהזהות הטבעית שלי, ממי שאני באמת, ודרך הלבשת זהויות והתחקויות למיניהן, להרגיש יותר טוב, יותר נוח באור שלי. אבל עוד פעם, זה מה שנקרא לשים על הבצל עוד קליפות כל הזמן. ובשנים האחרונות אנחנו מקלפים את הקליפות של הבצל ויש המון.
כן, יפה. כן. אתה גדלת בנתניה?
גדלתי בבת ים.
בבת ים, סליחה.
כן, טריפולטאי, אבל בת ים. יש נתניאתים, יש בת ימים. כן, גדלתי בבת ים כל שנות ילדותי. הייתי ילד שמח. הייתי ברדקיסט קטן. מהגולשים וחתיך ובנות ומועדונים ומסיבות וכל השבנג. וזו עיר כזאת. בת ים הייתה על המפה, חברה טובה שלי אומרת, הכל התחיל בבת ים ומאז התפתח עד קוסטה ריקה.
יפה.
כן.
מבת ים לקוסטה ריקה.
כן. והייתה ילדות יפה. זה היו זמנים אחרים, אלו היו ממש זמנים אחרים, זמנים של שמחה, לא היו לנו דאגות כמו שיש לנו היום, התוכן היה אחר לחלוטין, היינו אנשים שמחים, ממש. וזה אני חושב שגדלתי בבת ים עד גיל, עד הצבא בעצם. בתקופתי בצהל, שירתי כלוחם, בשנים האלו ההורים שלי עברו למערב ראשון, עזבו את בת ים, ככה היה המעבר שלי גם. חייב להגיד שמאז אני לא רואה את בת ים הרבה. זהו, השתחררתי מהצבא, הייתי קצת אצל ההורים בבית, ומהר מאוד יצאתי לתל אביב, לעיר הגדולה. את יודעת, דירות שכורות, חמרים, שותפים, כל הכיף הזה.
כן.
והבית משוגעים.
מה זה, עד היום זה בית משוגעים?
כן.
אוקיי. ובאיזה שלב, היה לך גם איזה קריירת כדורף? שם בבין לבין.
וואו, מאיפה הבאת את זה? מה זה התחקיר הזה?
האינטרנט.
תגידי, את אמיתית?
קודם כל, אני אוהבת לדעת, גם אם זה ברמה המינימלית.
זה תחקיר ברמות מטורפות, תקשיבי, זה עוד לא שאלו אותי.
ציון, כותבים בגוגל ציון מקנזי, קראתי את כל הכתבות שהיה עליך.
מאמן, כן. הייתי שחקן כדורף, אהבתי לשחק מאוד כדורף. הייתי ילד גבוה יחסית, כאילו...
מה זה יחסית? אתה גם עכשיו, אתה גבוה, נקודה.
כן, את יודעת, אני בגיל שלי הולך ונהיה נמוך משנה לשנה, אני מאבד איזה סנטים וחצי.
מה הגובה שלך בסי? מה הגובה שלך?
הגובה שלי בסי היה 1.91 מטר.
נו, זה לא יחסית חיים שלי.
1.91 מטר זה גבוה, אני יודע. הייתי שרוך, וככה היו מזהים אותי, בבית ספר. היינו איזה 3 אנטנות, כשעומדים בצילום שכבתי. אז היו 3 אנטנות. כן, ואהבנו כדורף, תשמעי, כדורף היה פופולרי, זה זורק אותי רגע לטאפ גן, טום קרוז. קלי מגיליס, הילדות שלי. ואז כדורף חופים, שם היה, וזה הלך והתפתח, וזה היה אין, ולקחתי את זה למקום קצת יותר מקצועי, שיחקנו חלקנו מהבית ספר בהפועל בת ים, היינו מתאמנים אצל יעקב הרשקו, בזמנו אחד השחקנים התותחים שהיו במדינת ישראל, מאמן אדיר, ובאמת לקחנו את זה צעד קדימה, כן? הייתי משחק כדורף מקצועי, היה כיף לא נורמלי.
ומה קרה שם? למה זה טעם?
כמו כל דבר אחר בחיים, יש לדברים סוף אליה.
ברור, אבל אתה יודע, גם כל מי שעסק פעם במשהו מקצועי, היום יש לו איזה זיקה כזאת, אני הולך עם הילדים,
כן, האמת שכן, אם אני אראה כדורעף כאילו, אני אתחיל להקפיץ אותו כזה, ולשחק איתו איזה 20 דקות, אבל לא מעבר לזה היום. אתה יודעת, התפתחו המון דברים אחרים, הייתי גולש גלים במקביל, הייתה לי זיקה לים, והדברים זזים, הייתי גם שחקן אוקי קרח. לזה לא הגעת.
את זה לא הגעת, לא. את זה לא ידעתי.
כן, שיחקתי גם אוקי קרח כמה שנים.
איך
הם משחקים
בארץ אוקי קרח?
בבת ים. נבחרת ישראל הייתה מתאמנת בבת ים, בהיכל הקרח בת ים.
מה אתה אומר?
כן. והייתי שחקן אוקי, גם.
בת ים תוססת, ואני לא יודעת, יש סצנה בבת ים שאני לא מודעת אליה.
יש סצנה מטורפת בבת ים בשנים האלו, חבל על הזמן.
אני אגיד לך מה למה שואלת על הכדורף. עכשיו, זה לא הכדורף ככדורף. אני, כל הקונספט בפודקאסט הזה, שזה משהו שאנשים לפעמים המאזינים קצת לא לגמרי מבינים, אולי אני לא מספיק מנגישה את זה, זה לא רק ה... בוא תספר לי על גישתך לעולם הטרנס, כי זה פודקאסט שמגיע מהטרנס. אני רוצה לדעת מי אתה, כבן אדם. בא, יישב פה אסטריקס, אני אשאל אותו על קובי. כאילו, זה לא... לצורך העניין, השחקן האהוב עליך יהיה, לא יודעת מה, איך קוראים לו מפורס גאמפ, ראיתי את מוסרת איתו, טום הנקס. אז יהיה לך 200-500 מיליארד כתבות לדעת מה הוא אוכל אתמול בארוחת צהריים, ומה הוא חייב שאמא שלו תבשל לו.
כן.
שיש אנשים שיש לזה ערך מבחינתם, לאומנים שלהם לזה. אז זה הרעיון פה בפודקאסט.
אוקיי.
בין היתר.
בסוף את רוצה להגיע לאיך הגעתי לטרנס.
תקשיב, אנחנו נגיע להכל, יש לי רשימת שאלות, אני מכירה אותך, אתה מכיר אותי, אבל צריך להתחיל ממשהו, כאילו.
נכון, אני מסכים לגמרי.
אתה גם בן אדם חוץ מכל הזה. ועכשיו תל אביב. קרחנות בלגן עם מסיבות. עכשיו אנחנו נגיע לך, הגעת לטרנס.
אוקיי, אז בשנים האלו באמת, וואו, כמו שאני זוכר את זה, הכל התחיל בבעיה, עבורי.
אה, זה התחיל קודם מההתמכרות ואז במסיבות?
לא, לא, הבעיה זה היה מועדון. זה היה המועדון הראשון בתל אביב שנגנו בו טרנס, אם אני לא טועם.
סליחה, אני מתקדמת לזה. אמרת, הבעיה בכזה טון, אני אמרתי, טוב.
כן, זה היה כזה מרתף ש... 90s, התחילו לנגן טרנס בארץ, הביאו את הטרנס לארץ, זה היה שונה לגמרי, ובבעיה, במועדון הבעיה היו מסיבות, ושם זה התחיל. שם הכל התחיל. גם זה וגם מסיבות טבע שהיו בזמנו, וזה מה שאהבנו, זה מה שאהבנו, אהבנו לצאת להתמסטל ולרקוד ולאהוב, בעיקר להגיע למקומות האלו ולרחבות האלו ולאהוב אחד את השני ולראות האנשים הסופר צבעוניים האלה, שאני חושב שאיפשהו ברחבות האלה מצאו איזשהו קונקשן שאין אותו בשום מקום אחר, מקום של הזדהות, מקום של מקום של אהבת אמת,
חופש,
אהבת אמת, אהבת חינם, הרצון לאהוב. זה יותר מזה, זה הרצון לבוא ולפגוש אנשים חדשים ולאהוב ולראות שיש עוד כמוני.
זה הכי חשוב, אבל לדעת שאתה אולי משוגע, אבל יש פה בית משוגעים מלא.
אתה תרגיש הרבה יותר בנוח עם עוד משוגעים כמוך.
כן.
ככה זה עובד בחיים. ושם זה הכל התחיל, שמי, והתחיל שם המסע מטורף, כאילו, פשוט חיינו את זה, חיינו את המוזיקה, חיינו את המסיבות, חיכינו כל הזמן לעוד ועוד ועוד, וזה היו החיים שלנו, ממסיבה למסיבה למסיבה למסיבה, כן, תקופה מאוד ארוכה, כמה שנים טובות.
איפה הטרנס תפס אותך, רגשית?
עבורי המוזיקה, תשמעי, אני יכול לפקוד במוזיקה טרנס.
ברור.
אני ממש יכול לשבת ולהזיל דמעות. יש טרקים מסוימים שאני מקשיב להם עד היום. נגיד גיא סבג, אם אני שומע פלזמה, אני בוכה. או הטרק שעשו על יוסי סלם בזמנו. וואי סלם, זה דברים מטורפים, כאילו עבורי, אני ממש יכול לפקוד. וזה מחבר אותי, זה מחזיר אותי אחורה. אני שומע המון מוזיקה טרנס היום. יש לי המון די-ג'אים שהם חברים טובים שלי. וכשאני עובד, בדרך כלל תשמעי טרנס בגלריה. אני עובד ויש מוזיקה טרנס ברקע, ותלוי בסגנון של היצירה שאני עושה, ואני יוצר לפי זה. זאת אומרת, סוג מוזיקת הטרנס שאני שומע בגלריה בזמן עבודה יכול להשפיע על צבע אפוקסי שאני אבחר ליצוק לתוך שולחן.
מעניין מאוד.
עד כדי כך, זה משנה לי את הגוונים בוויז'ן של העבודה שלי.
וואו.
למשל יצרתי שולחן לאחד והיחיד, רשף הררי, קפטן האגדי, והייתי צריך להיכנס למות מסוים, כי זה שולחן לקפטן הוק, זה לא, אתה לא יוצר עוד איזה שולחן, וזה באמת היה עם המון מוזיקה שלו ברקע, וכל מיני סגנונות של מוזיקה, זו תקופה ש... באמת עבדתי על השולחן ושמעתי מנעד רחב של המוזיקה, יש לה המון מוזיקה מטורפת לרשף, וכן, זה מה שהכניסתי לתוך העניין, וכשהתוצאה הסתיימה והוא הרים את המפה שהייתה על השולחן וזה נחשף, הוא היה בהלם.
איזה, זה מטורף, מעניין אותי, האמת, הרי האפוקסי, זה נוזל בסופו של דבר, בהתחלה.
נכון, נכון.
מעניין אם הוא סופג גם את הסדרים של המוזיקה.
האמת שלא חקרתי זה עד כדי כך לעומק, אם הוא ספק תדרים של מוזיקה, החומר עצמו, אני יכול להגיד לך שהתהליך הוא מאוד פשוט, פולימר דור רכיבי, A ו-B, מתערבבים, כנוזלים, תהליך ריאקטיבי, בחום, מגיע לנקודות רתיחה של 58-64 מעלות תלוי בחומר, והופך להיות מוצק. האם יש הבדלים בתוצר כשיש מוזיקה שונה ברקע? אני מחר אשים אדונה ויצוק משהו ואני אתקן אותך בעניין.
לא, אני לא מדבר, תקשיב, בסופו של דבר זה חומר שבמיוחד אני חושבת העבודות שאתה עושה, יש בהן מעבר לנראות שלהם גם איזשהו מימד אנרגטי, איזשהו נדבך אנרגטי. אני מרגישה שזה גם מה שהופך את העבודות שאתה עושה להיות כאלה מיוחדות ומורכבות לעין. ראיתי הרבה דברים שעשית שהם כביכול מאותו פס ייצור, ואף אחד מהם לא נראה כמו דבר אחר.
כן.
עכשיו, נוזל באופן כללי, אם תראה מחקרים, עכשיו האמת שזה פעם השנה שזה היה לראש, אבל מחקרים שעושים על מים ומוזיקה, נכון, או חול במוזיקה, זה מייצר פאטרנים, זה מייצר דוגמאות.
הוא מייצר פאטרנים ודוגמאות, זאת אומרת, אפשר לראות את התדר במים בזמן המוזיקה, אבל אני לא יודע אם להגיד אם הנוזל שומר את התדר. זאת אומרת, ברגע שתפסיקי את המוזיקה, המים עומדים בחזרה.
מעניין. אם יש פה איזשהו מדען, חוקר, שמחובר לתחום, גם של הטרנס,
בוא ספר לנו על זה רגע.
תבדקו, אני אשיג לנו מימון, תבדוק איזה...
בוא נעשה איזה מחקר רגע, זה מאוד מעניין.
זה יכול להיות.
כי אז מה יקרה, אם המים סופגים את התדר ואנחנו נשתה אותם, זה השתנו לו הצדרים בגוף?
לא, אתה לא מכיר את כל הרוחניקים שכזה צריך לדבר למים ולהגיד דברים, נו מה.
לשם עוד לא הגעתי.
אז תבוא לפרדס חלה, נביא, נראה אותך כמה וכמה.
דיברנו מקודם על מה רוחניות עבורי, את יודעת, אז אני לא מדבר למים, אני שותה אותם. אני יכול לברך עליהם ולהודות עליהם.
נו, אז למה מברכים על המים הרי?
אני מברך שהכל נהיה בדברו.
לא מה, למה?
למה מברכים? כי זה לא מובן מאליו, אז אני מברך.
לא, האמת שעכשיו אני נזכר, את מברכים על המים, אחת הסיבות זה כי אתה נותן פיזית, המילים שלך נעשות בהם ברכה, למה אומרים לדבר לצמחים?
אבל זה על כל דבר.
נכון, אבל בהכל יש מים. לא משנה, אנחנו נכנסים פה למלא.
נכון, צודקת. איפה אנחנו יכולים להגיע? ליה, תקשיב, זה מסוכן מאוד. אנחנו צריכים לקבוע איזה יום. מהבוקר עד הערב אני בעד.
היי.
כן.
אוקיי. באיזה שלב התחלת להאריך שיער?
וואו. ילד, צעיר. בגיל צעיר היה לי שער מאוד ארוך, היה לי שער עד אמצע הגב.
אוקיי.
במקרה הכינותי מראש, לא, לא הכינותי מראש, אבל...
שמרתי את השיער מה...
אבל היה לי שער מאוד ארוך בגיל צעיר, את יודעת, עוד פעם, גולשים וזה, היינו עם שער ארוך, שרוף מהשמש, תפטפים לימון או בירה על השיער שיהיה קצת בלונד, כזה אני, ובגיל 15-16 הייתי עם שער ארוך.
ומאז ועד היום, לא התגייסת באמצע.
לא, התגייסתי, הסתפרתי קצר, שנים הייתי עם צער קצוץ, ואני חושב שמה שאת רואה עליי היום, זה בעצם מאז שעליתי על דרך.
זה מעניין.
כן.
אז חזרת, כאילו חזרת על עצמך, באיזושהי רמה.
כן, יש לצער כזה חשיבות.
ברור.
אני לא בטוח, אני חושב שאם הייתה לו כזו חשיבות, הוא לא היה צומח במקומות מסוימים. אז בואי רגע, לא נרים לו יותר מדי.
קודם כל, אני יכולה להגיד לך שאני במשך הרבה שנים, כאילו היה לי שיער ארוך, ואז עשיתי דרום אמריקה, ועשיתי שלו כל מיני שיגועים, ואז לקח לו איזה 5 שנים לחזור לאורך עכשיו, ואני הרגשתי שכאילו כמו...
אגב, הוא ערך לך.
מאוד הוא ערך לי.
כן.
ועוד, תודה חיים שלי.
כן, הוא ערך לך מלפני כמה חודשים.
הרגשתי כמו שמשל הגיבור, בלי השיער, הרגשתי שזה כל ה...
באמת?
זה כל הכוח, אני, זה כל הכוח שלי, השיער שלי. בלעדתי בלעדיו אני הרבה פחות יפה.
וואו, זה מטורף מה שאתה אומרת. זה מה שמגדיר כאילו השיער?
אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מהאופי שלי.
מהאופי שלך?
כן.
זה מעניין. מה שאתה אומרת מאוד מעניין.
כן.
כי זה בעצם לא קשור.
למה לא קשור? אני מכלול.
נכון, את מכלול, אבל אני חושב שהאופי שלך ומי שאת זה בעיקר מה שאת מבפנים.
לא, אין ספק, אבל אני מרגישה שהוא בוא נגיד שהוא משרת את האופי שלי.
זה משהו אחר.
בגלל זה לעולם נגיד אני לא אסתפר ישר.
אוקיי, עכשיו דייקת את זה. את צריכה להיות בקווים משוגעת בדיוק כמו
שאתה. לא, אני אוהבת שהוא פשוט, שיש לו וייב של חופש. אני אגיד לך מה, לפני שאנחנו נחזור פה לשאלות הרגילות, אני הגעתי איזושהי הבנה באזור גיל 22-23, שחופש זה עניין של תחושה. זה לא, אני לא צריכה להיות בחופש כדי להרגיש בחופש. ואני, זה התבהר לי, כשחזרתי מדרום אמריקה אחרי 8 חודשים, וכל החברים שלי הורידו את כל הרעמות.
אוקיי.
שהן היו מפוארות, והן כאילו שידרו לי כזה, אני קל לי להניפן, אני זה, ואז אמרו, לא, אני חזרתי לארץ, אני צריך להיות בחור רציני, אז כאילו, עכשיו למה...
מה הקשר?
מה הקשר? באמת, מה הקשר? למה?
כאילו אפשר להיות רציני עם שער ארוך.
עכשיו גם זה לא רק שער ארוך פיז מושך, כי יש לך חלה, גם כאילו נגיד מויקנים וכל מיני כאלה, ואני מאוד אוהבת שמן אדם הוא יכול להיות גם סופר דופר רציני. עכשיו, אני באתי גם ממשפחה של גברים עם שיער ארוך, אז אולי אני לא בדיוק אינדיקציה.
כן, אני יודע.
אולי.
יש לך אבא עם שיער ארוך.
לא, אבל חוץ ממנו, גם אח שלו הקטן יש לו שיער ארוך, גם אח של אמא שלי יש לו שיער ארוך.
אני חושב שזה מהמם, מה...
לא, לא, אני מאוד אוהבת גברים שיער ארוך.
כן, אובייסלי. כל אחד מה שמתאים לו, תשמעי, זה לא... ומה שהוא אוהב לעצמו, זה בסדר, אבל... אני לא חושב שבן אדם עם מוהק הוא פחות מרציני מבן אדם שמסופר בצורה מאוד קונבנציונלית. שוב, נורמות חברתיות.
כן, אז זאת הנקודה. אני חושבת שלהיות, לשדר חופש זה עניין של הרגשה. אני יכולה להיות בעבודה ולשדר חופש.
אני מתעסק יותר בלהרגיש חופש מלשדר את החופש.
לא, אבל אני חושבת שזה גם וגם. זה לא רק בכאילו תראו, זה יותר ה...
כן, כן, יש בזה משהו.
זה כן, טוב, אני חוזרת. אנחנו מתפזרים, כל הזמן אנחנו מתפזרים, ואני אחזר.
אני אומר לך עוד פעם, יכולה להיות פה פלספנות של שבוע ימים.
נשמע לי מדהים.
כדאי שנתמקד רגע.
נשמע לי מדהים. אוקיי, אז למה אני שאלתי על השיער? כאילו גם, כי עניין אותי אם זה היה בתקופת המסיבות, וגם עניין אותי, מה שאמרנו בתחילת הפרק, אמרת שלה לבנות, כאילו לקחת דמויות, אישיויות.
זהויות.
זהויות.
כן.
וזה, זה מה ששאל לך תמיד, שזה כאילו בתור מחור, או בתור לפני שממש הבנת שאתה מחור, אם זה איזשהו כל מיני מנגנוני הגנה שסיגלת לעצמך.
קודם כל, כן, זה גם מנגנוני הגנה. זאת אומרת, אתה מלביש על עצמך דברים מסוימים שאתה לא. לפעמים כמנגנוני הגנה, לפעמים כמנגנוני הכחשה, אוקיי, לפעמים בשביל להיטמע, ולפעמים בשביל להשתלב, אתה כל הזמן מעתיק דברים שאתה רואה, כי זה מה שמתאים כרגע מהתפיסת עולם שלך, במקום שאתה נמצא, למקום הזה והזה. אז הייתי 200 אנשים, הייתי יושב איתך, הייתי בן אדם אחר, הייתי יושב איתה, הייתי אדם אחר, הייתי יושב עם ההורים שלי, בן אדם אחר, עם החברים שלי, בן אדם אחר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז זה ממש זיקית, אבל זה לא מרצון. זה לא מרצון, כי היום זה לא משנה איפה אני יושב, אני מי שאני. זה לא מעניין אותי בכלל אם אני בפריים טיים, אני מי שאני. אני יכול לצוק עם עניין זה בני, ולקלל, ולעמיד את הילד שלי במקום, ולעשות כל מה שצריך, ולהתנהג את מי שאני. כי אני מחובר לעצמי. לטבע המדויק שלי באמת למי שאני, ואני מקבל את עצמי על סך חלקיי בענווה. וזה משהו שלקח לי המון זמן ועדיין לוקח לי. חייב להגיד שזה לא בכוח שלי, דיברנו קצת מקודם על אלוהים, אז אני יכול לקרוא לו אלוהים, והכי נוח בעולם, הוא חבר הכי טוב שלי בעולם, מזל שיש לי אותו. אפשר לקרוא לו גם כוח עליון, כל אחד יקרא לו איך שהוא רוצה, סבבה, זה לא אלוהים של הדת, אני אדם של אמונה, אין לי שום קשר לדת, אני יכול לשמור מסורת, אני מאוד מאמין בזה, בערכים משפחתיים, בשמירת מסורת, ספקתי את זה מהסבים והסבתות שלי, ההורים שלי, זה כיף מאוד לקדש בשבת ולברך ולעשות כל מיני דברים, אבל אני לא אדם דתי, ממש לא אדם דתי, אני איש של אמונה. ואמונה זה דבר מתפתח. אני מזהה שככל שהאמונה שלי מתפתחת, אין לי בעיה גם לחזור לקבל את אלוהים ההוא. המעניש, הדתי, של התורה, מסנה הבוער ולוחות הברית, אין לי בעיה. אני מתחיל להבין שהוא זה הוא. הוא אחד. כאילו, וזה לא משנה מה קורה ולא משנה לאיזה אלוהים אתה מתחבר, אני האלוהים שלי הוא אלוהים אוהב, מבין ומתחשב. ובזה זה נגמר.
יפה.
בזה זה נגמר. רצונו עבורי שיהיה לי טוב, הוא אוהב אותי, הוא מבין אותי, הוא מתחשב בי, אבל אני זוכר שיש לי את החלק שלי. העסקה שלי עם אלוהים שלי, מה שעליתי על דרך, היא שאני זוכר שאני הצד חסר העונים תמיד. אני מאמץ את זה הכי קרוב ללב שלי, כי הכי קל לי במקום הזה. כשאני מפעיל חוסר עונים, ואני זוכר שאני החסר עונים, והוא הכוח העליון, אני יכול תמיד למסור לו. לפנות אליו, לבקש ממנו, להתפלל אליו, תראי כמה זה מקסים. ולמסור לו. אני לא יכול, הוא יכול, אני מאפשר לו.
יפה.
כן.
אני, אתה יודע, לא נעים לי להגיד, אבל כל הזמן מתנגן לי עכשיו, השם יתברך, אין, השיר הזה בכל...
תמיד אוהב אותי.
הוא פאקינג בכל מקום.
אבל את מבינה, תראי כמה אינטרפטציות יש לאנשים, מכל מיני ז'אנרים להביא את רצון האלוהים הטוב עבורנו.
נכון, אבל זאת, זה כאילו צד אחד של מטבע שאני נמצאת כרגע בצד השני של המטבע.
אוקיי.
כאילו בדיוק מה שאמרת. כי אמרתי לך מקודם, גם יצא לי כמה פעמים להגיד את זה פה בפרקים, אני לא בהכרח מאמינה באלוהים, כן יש לי זיקה לאלוהות, זה בדיוק מה שאמרתי לך.
אוקיי.
ומשהו שלי, האמת שזה יותר מהמקום שלי בתור ניצולה, זה שנורא, זה דווקא לא פשוט להיות חסר אלוהים. כי אין לך למי להגיד...
אני חושב שזה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
זהו, זה נורא, יש בזה המון נחמה והמון ממד של, כאילו הסרת אחריות, לא בקטרה, אבל ממש הסרת אחריות של, טוב, יש את מי שקובע ויש את מי ש... כאילו זה התוכנית שהוא עשה לי, אז אולי נפגעתי ואולי כואב לי נפשית ואולי איבדתי אנשים, אבל זה, אני באיזשהו מסלול.
את אומרת הסרת אחריות, וזה צורם לי מאוד באוזן, כי זה לא ממקום של הסרת אחריות. זה ממקום של להבין שאני לא אחראי פה. לא רק אני אחראי פה. יש לי חלק. אבל יש פה מישהו עם אחריות מאוד מאוד גדולה שמנהל את כל המשחק הזה. ולראיה, המשחק הזה נראה כמו שהוא נראה. עכשיו, את יודעת, אומרים נסתרות דרכי האל, אנחנו אף פעם לא נבין את הדברים שאף פעם לא נבין.
נכון.
והלמה עם האלה שלנו, אני כל הזמן אומר, מה יוצא לנו מזה? למה? 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 שימי לב. למה? למה? כמה תשאל למה? ואם תדע למה, מה זה ייתן לך? שאול נפתלי הגאון אומר, ואחרי שתדע מה יהיה, מה יהיה?
יפה.
ואני אומר, בוא נתעסק רגע במה. מה אני אמור ללמוד ממה שקורה איתי? מה אני אמור לעשות ממה שעברתי? מה רצון האלוהים עבורי בדבר הזה? וזה לוקח זמן.
אני עוד פעם, אני נורא מבינה מה אתה אומר, פשוט מהנקודה שלי זה, אם זה היה קורה רק לי, אני אומרת אוקיי, אבל כאילו זה היה, אני גם מאוד לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני אסיים רק את המשפט, אני אגיד שאם זה היה קורה רק לי, אז הייתי כן מסליחה יותר אולי לקבל את הדבר הזה שאתה אומר.
למה? כי אם זה היה קורה רק לך זה בסדר?
זה לא בסדר, אבל...
לא, תקשיב רגע למה שאמרתי, אם זה היה קורה רק לי, הייתי מצליחה לקבל את מה שאתה אומר. למה? כי את על כתפיים שלך מוכנה שיקרה לך כל הדברים, אבל שלא יקרו לאחרים, זה מעניין מה שאמרת עכשיו.
נראה לי שכן, אתה יודע, נראה לי שאם זה היה קורה רק לי, אז הייתי יכולה למצוא בזה יותר משמעות, מאשר זה שזה קרה ל-10,000 איש. כי כשזה קורה ל-10,000 איש, זה רנדומלי. אבל אם זה קורה לי, ונגיד לעוד 5 אנשים איתי, אז... אז אתה יותר מרגיש chosen. אני לא יודעת באמת למה, מה עומד מאחורי זה, אבל ככה, זה התחושה שלי.
תראי, לכולנו נורא קשה לדבר על ה...
לא, פשוט יש מלא דברים אחרים שאני רוצה שנדבר עליהם, ואין לנו כזה הרבה זמן.
נורא קשה לדבר על הדבר הזה שקרה לנו, כולנו קשורים אליו, וזה באמת מקום מאוד כואב, לכולנו, לכל אחד מאיתנו באופן אישי. אני חושב שכולם יודעים שגם לי, גם אני איבדתי אנשים מאוד יקרים שם, ואני דווקא... בהקשר למה שאמרת עכשיו, אני חושב שדברים שקורים לי ולעוד אדם, זה לא שהם פחות משמעותיים, אלא כשזה קורה ל-10,000 איש, המשמעות היא עצומה בעיניי. יש פה מסר, וקשה להגיד את זה וקשה לדבר על זה, אבל אם אתה בן אדם שמאמין ומחובר לעצמך, אתה אומר משהו פה גדול מאוד, אמור לקרות ואמור להשתנות. גדול מאוד. דברים כאלה לא קורים סתם.
אני מקווה, אתה יודע מה? באמת אני מקווה.
כן. אפשר פשפש בהיסטוריה, ולראות מה קרה במקרים כאלו בעבר. ועוד הפעם, עם קושי רב, היו מצבים בהיסטוריה של האנושות, שמתו עשרות מיליונים של אנשים במכה.
כן.
כן, אנחנו צריכים לפתוח את העיניים שלנו. אני לוקח את זה למקום של... אנחנו כאנושות צריכים לפתוח את העיניים שלנו ומהר מאוד.
כן, האמת שכן, אבל אם אנחנו נתחיל לדבר על זה, לא היה לנו זמן לשום דבר אחר, כלום.
נכון.
כלום, כלום, כלום. מעניין אותי עוד קצת הקטע של ההתמכרות, ואני אעזוב את זה גם.
כן, לא, אבל גם נשאר לך.
כאילו, אני אוהבת להתקן את המרואיינים בנרטיב, בפרק. אתה מרואיין המון בזמן האחרון, ואני גם לא אוהבת שהמרואיינים שלי, אני רוצה שתרגיש שאתה בא בשיחה אחרת, לא אותה שיחה שעשית 200 פעם בתקופה האחרונה, ורק עכשיו אמרת לי שהיה לך 4 פרקים.
זה בדיוק כמו היצירות של האפוקסי, אין רעיון שהוא כמו השני, זה כל אחד מיוחד, וזה רעיון מאוד מיוחד. נשבתי איתך פה, קודם כל ברמה האישית אני מאוד מתרגש, לא ראיתי אותך המון זמן.
נכון.
חזרת ממילואים, לוחמת שלנו, ילדה אלופה שלנו, שעושה, שלא מפסיקה לעשות למען המדינה, זו אמונה. זו אמונה בדרך. לעמוד על עקרונות, לעמוד על ערכים, להמשיך לעשות.
לא יודע, שלחו לי צו 8, מה אני אעשה?
כן, שלחו לי צו 8, קפצת על זה, את מתה על זה, על מי את בא? כל הסטורים שלך עם המדים, את שרופה על זה.
אני הכי אוהבת לסיבדים.
נכון? זו ערכיות בעיניי. אלו הם ערכים מאוד גבוהים, אף על פי ולמרות כל מה שקורה, שאנחנו ממשיכים לעשות את מה שצריך, לעשות באמת את מה שנכון ומה שצריך, ושום דבר לא מזיז אותנו, ולא יזיז אותנו, אנחנו הולכים ומתחזקים.
באמת, אתה רוצה לשמוע סיפור המילואים?
מאוד.
אני לא זוכרת שאני סיפרתי את זה בפרקים האחרונים או לא, אבל היה לנו מטווחים, תפסנו קו.
אוקיי.
ואני פעם אחרונה שמעתי יריות, אבא שביעי לעשירי.
וואו, קראתי, כתבת את זה פוסט.
נכון.
כן, קראתי את זה.
כן.
אבל תספרי.
אני
ספרי.
אני אספר. אז חששתי, כי מצד אחד נורא רציתי את הנשק בקטע של שיהיה עליי.
כביטחון.
ואני ארגיש ביטחון, למרות שבמילואים הראשונים אחרי השביעי, היה לי נשק ובלילות כל הילה הייתי חולמת, שהוא נדרך ויורה לי בראש, והייתי אומרת, אוקיי, איך אני מניחה אותו במיטה, באופן שאם הוא איכשהו, במקרה הלא הגיוני, שהוא נדרך, ננצר וננקר, תוך כדי שינה,
אני לא מקבלת כדור בראש.
אף אחד אחר לא מקבלת, ואני כן.
וואו, לא מאמין לך.
או לאיזה כיוון, בין התיקי, אני אומרת לך, זה היה, והייתי חולמת, מכיר חלום בתוך חלום?
כן.
הייתי חולמת שזה קורה, ואז מתעוררת בתוך החלום, וחולמת שזה קורה, ומתעוררת מתוך שני החלומות, ורואה שאני באמצע הלילה, והכל אז זה כזה. ועכשיו הלכתי לממם שלי, אמרתי לו, אכפת לך שנעשה רגע ירי לבד? אז אתה חושב שכשהייתי לוחמת, עשיתי 3 שנים, והייתי טובחת אולי פעם בשבוע, אם לא פעמיים בשבוע. והייתי רגילה, זה היה כאילו מבחינתי כמו ללכת כזה, טלפון, ארנק, נשק. כזה קראו לו עמוס לנשק שלי.
עמוס,
כן,
נתת לו שם.
הרגיש לי שם של גבר, כאילו.
מהמם.
ובמטווחים עכשיו, גם על הזמן לא טבחתי, גם לא, כאילו לא פתחתי את הקאט, אז גם היה, לא זכרתי, לא היה לי נורא לא נוח. ואני הורה כדור אחד, ואני עם התאמים, ופתאום אני שומעת את זה, ואני נושמת, וכל הזמן נורא לא נוח לי, כאילו לא נוח לי ברגליים, לא נוח לי במרפקים, כל הגוף שלי, כדור שני, מחרת הרדת התמעות, גם הריח של האבק שריפה, החזיר אותי פלשבקים, ואין לי, יש לי פה ושם כזה, מההליכות בסוף, כדור שלישי, מה זה התחלתי לבכות? אני לא הצלחתי לעמוד בזה, ממש
כל הטראומה כבר הייתה בחוץ.
רעדתי כולי. עכשיו, ידעתי שזה מה שאני חייבת לעשות. אני רציתי לסיים את המטבחים ולעשות איזה וי. כאילו גם אמרתי, אליאת, פעם היית, עזוב את זה שמעבר זה שעבר הרבה זמן, ואני ממש בן אדם אחר מאז. כאילו כן ולא. כן. נוסף לי משהו לחיים. אז כאילו יצאתי, נשמתי, אמרתי, זה כאילו וי שאני חייבת לסמן. ואז אחרי זה חזרתי לעוד מטווח, והייתי ממש על הפנים, כן? פעם הייתי טובחת, כאילו היית שם לי 10 אגורות, הייתי יורה לך באמצע. נשבעתי, אם יש לי תמונה בטלפון, אני יכולה להראות לכם ממי שמפקפק.
ועכשיו?
לא טובה, לא מצליחה, אבל חזרתי אחר כך, עשיתי עוד מטווח, ולקחתי את הזמן, ועוד אחד ועוד אחד. כאילו בסוף היום, כבר לא זכרתי שהיה לי קשה בכלל ללחוץ על הנשק.
אוי, זה מטורף. תדעת מה את מטפל, את מתארת פה תהליך טיפולי מהיר מאוד, שבעצם עשיתי עם הטראומה שלך.
כן, I guess.
אולי בחוסר מודעות אפילו.
לא, זה היה מאוד במודעות. היה לי ברור שאם אני לא אסיים את זה, יישאר לי איזשהו פחד נורא נורא גדול, וגם ככה כל המילואים שקשקתי מזה שיקרה איזשהו מקרה אמת, ואני באמת אצלך להגיב, וכאילו מה יהיה עליי. אבל לפחות את זה, זה כמו שאם נופלים מהסוס, אתה חייב לעלות לסוס. אתה לא יכול לחיות, אתה מפחד ממנו לנצח.
נכון.
אמרתי, אני חייבת להשלים את זה.
זה מהמם. מהכדור הראשון שהקפיץ אותה, לשני שהיה קשה לך לזוז בגוף שלך, לשלישי שיוריד דמעות, ואז באחרון בסוף היום עשית כמו לקילו ו...
אמן אחד, וזה, כאילו שכחתי מזה בכלל.
תשמעי, זו תפילה שהייתי מרים לכל טראומטי או פוסט-טראומטי שנמצא במדינת ישראל, לעבור תהליכים כאלו, שהם לא פשוטים, ביום אחד.
ממש.
זה הלכה למעשה התגברות על טראומה. או לפחות חלק ממנה. זה הליך מסוים שקורה שמה, שאת מצליחה לעשות אותו עם עצמך, מתוך איזו הבנה ברורה שאני צריכה להתמודד עם זה, אני צריכה לעשות את זה, וזה גבוה. זה גם רוחני בעיניי.
כן.
שאדם מודע לזה שהוא צריך לתחזק את עצמו, ויש לו את הכוחות והיכולות באמת לעבוד על הדברים האלה, זה גבוה. אני אוהב. שפו כן. ענק.
אני הייתי ממש מבסוטה על עצמי אחר כך.
כיף שסיפרת לי את זה.
נהבת אותך.
חיים.
טוב, אז אני עושה פה שינוי רגע נרטיב. אתה מרגיש שקיבלת את ה... אתה מרגיש שהילדים שלך קיבלו את החיים שלך בחזרה?
חד משמעית. אני שונא את זה, את החד מש. אני לא סובל שאנשים אומרים את זה, כי אין דבר כזה חד משמעית. יש המון משמעות לכל דבר. אבל במקרה הזה כן. שמעי, באתי חדש. כמעט לפני 7 שנים, באתי פתאום חדש.
ואיך בשלב הזה, הרי, מה זה הרי? אני לא יודעת, אני לא מכורה.
כן.
לשום דבר.
כן.
למזלי.
אל תמרי להגיד את זה.
כרגע.
אוקיי. אפשר להתווכח על זה?
אני, בסדר, אני כל פעם עוד אומרת שאני מכורה לטלפון, אין לי צורך לחזור על זה עוד פעם.
אם אנחנו נדבר על זה קצת, אני אראה שאת מכורה על עוד המון דברים.
בסדר, אנחנו נדבר על זה.
אנושות שלמה מכורה.
זה כאילו, זה תהליך של איזושהי התחלה שאתה קצת מכחיש לפיק שאתה עדיין מכחיש או שאתה מבין? שאתה מכור, אתה משקר לעצמך? אתה מאמין לשקרים שאתה משקר לעצמך? ולילדים וזה.
פעם החונך שלי אמר לי, אין דבר כזה, מכור הוא לא שקרן. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, הוא פשוט חי בשקר.
אוקיי.
החיים שלי הם מערכת שקרים אחת גדולה. אני חי בשקר. אני לא, מה זה משקר לעצמך? אני בן אדם שמלקט זהויות מבחוץ ומלביש על עצמו, וזה הוא בורח מעצמו, ברור שהוא משקר לעצמו.
לא, אבל אתה אומר, איזה קטנה, זה עוזר לי להתרכז. כאילו, אתה לא אומר, אני מכור, אני לא יכול לתפקד עם זה, זה כאילו כל הזמן יש סיבה, למה?
כל הזמן נתתי סיבות מתקבלות על הדעת, שאינן נכונות. חלק ממומחיות, כן? אגב, גם היום בהחלמה. כשאני עובד על דברים, אני כבר לא עובד על לא להשתמש. זאת אומרת, אני בסירות תודה גדולה הבאתי את הכמיהה לשימוש. ההתעסקות שלי לא בלהתרחק מאלכוהול ולא לשתות, או לא לגעת בסמים, וזה אני בכלל לא חושב על זה. היום אני עובד על ה-DNA שלי. אני מפרק אותו ומרכיב אותו מחדש במקומות הנכונים. מה שעשיתי בתחילת הדרך בקהילה, בעמותת הדרך, שם זה התחיל. זה היה בית ספר הראשוני, זה המקום שהציל לי את החיים שלי, וקיבלתי שם איזשהו ארגז כלים להבין איך לעבוד עם הדברים, ואחר כך העבודה היא עם המון אחריות אישית, לבוא, להפוך, להיות חבר תוכנית, להיות אדם שאחראי להחלמה שלו, להבין שאני לבד לא יכול, להבין שאני צריך להיות חלק מחברותה מסוימת, שאני צריך קבוצות, שאני צריך חונך, שאני צריך תפילות, כתיבה, מדיטציה, וכן הלאה וכן הלאה, ושיקרו לי המון דברים טובים אם אני אמשיך לבוא ויעשה את הדברים האלה באמת. אז ההתעסקות שלי באמת היום היא לא באיך לא להשתמש. היא באיך להפוך להיות מחר בבוקר גרסה יותר משופרת של ציון שנמצא כאן עכשיו.
אז אין לך חששות של רילאפס או פיתויים?
שמי, אני חי רק להיום.
אוקיי.
ואני חי היום בהבנה גמורה, שאני אמות מחור, ולראיה מחורים של 25 שנות ניקיון, ודרך חיים של החלמה, ברגע אחד, איבדו את כל הדרך שלהם, ונפלו. המחלה הזאת היא מחלה רמומית, היא לא איזה משהו שאתה יכול לשחק איתו. זה לא התקררות.
יש לך תחליף לזה? כאילו, אני לא מדברת בשימוש, אלא משהו אחר שאתה מכור עליו.
מה זה אני מכור להכל? אני מכור להכל. להכל.
כן.
אני מכור לאוכל, ואני מכור לעבודה שלי, ואני מכור לאנשים, ואני מכור לאהבה, ואני מכור למחשבות, ואני מכור לעבודה, ואני... הכל. הכל.
זה אולי קצת פחות גרוע מלהיות מכור.
לא, אין שום בעיה. תתמכר לספורט, לעבודה, תיצור, בהתמכרות שלך, וזה הכל בסדר. אבל מכור הוא מחליף התמכרות בהתמכרות. בהתמכרות, בהתמכרות, בהתמכרות. מחליף, 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 כל הזמן. מכור, מכור. אתה כן, אני כן עובד על הדברים, וכן לומד להביא את עצמי לבלנס. בעצם קחי את כל התוכנית שלנו, ותגידי לי, תן לי מילה אחת שמסכם את התוכנית, אני אגיד לך, בלנס. אתה לומד למנן המון המון דברים בך, אתה לומד להיפטר מפגמים שלך, ומחסרונות שלך, לעבוד על החסרונות שלך. שזה עמוק, איך נפטרים מחיסרון? אדם יש לו חסרונות מסוימים.
נכון.
איך נפטרים מזה? אני סובל מעצלות מחשבתית.
אתה?
כן. אתה? זה נראה מוזר.
ממש.
כן. ואז אני אומר, אם הייתי מנצל את היכולות שלי באמת, הייתי יכול בכוח המחשבה להרים אותך עם הכיסא. לא, לא. כזה ג'דה, את מבינה, אבל... אבל כן, אני סובל מדחיינות לפעמים, ועצלות מחשבתית לפעמים וזה, ואת אומרת, אתה? כי אני כל היום כמו ספידי גונזלס, עושה מיליון ואחד דברים, ו... כן. לפעמים זה נראה כאילו אני בועט את הקרן, רץ ליבות וגם עודף את הכדור בשער. נכון, אבל שאגב זה גם התמכרות. אני אדם שכל הזמן צריך להיות בהמון המון ברש, דברים, זה... ברש, בווליום מסוים, כי אני לא יודע להתעסק בדבר אחד ולהיות מונוטוני ואני לא יודע. אני טוב ככה, כמו שאני.
כן,
וזה, אני מבינה את זה. ואני מטייל את האנרגיות שלי לפחות, אסירות תודה עוד פעם, למקומות טובים.
אני ממש מבינה את זה, ושתדע שעכשיו נגיד, כשאני בהתמחות, אז אין לי זמן לעשות עוד דברים. וכאילו הבנתי עם הפסיכולוגית שלי, שאני מטפלת משבוע אחרי השביעי לעשירי, וגם לפני זה המון שנים.
שזה בעמם.
שאני כאילו בן אדם שהיה כל כך רגיל לעשות 16 דברים במקביל, שעכשיו המציאות שלי כופה עליי לעשות כל פעם דבר אחד, ומה זה, אני כאילו לא מצליחה כלום. אני הייתי רגילה לעבוד ב... אני הכי טובה במולטיטאסקינג, ואתה נותן לי משהו אחד, אני פתאום, כאילו כל שאר הדברים הם לא, אני כאילו פחות מצליחה לעשות אותם.
כן, זו שאלת השאלות. איך אנחנו אנשים שבמשהו אחד קשה לנו ואנחנו מאבדים פוקוס, וכשאנחנו מתעסקים בכמה דברים, פתאום יש לנו פוקוס בכולם.
אבל זה כי אתה, אני עובדת יותר טוב כשאני עמוסה.
גם אני.
כן, הרבה אנשים.
גם אני, זה אני, זה מה שאמרתי, זה בדיוק אני.
כן.
אני בן אדם שצריך להיות עסוק. עכשיו, שלא לדבר על זה שמעבר למה שאני עסוק, בדברים שאני עסוק בהם, ביום יום, אני בין לבין גם מתעסק בעוד 200 דברים,
כן.
שהם לא בהכרח העיסוק שלי, אבל זה מגיע אליי. אז אני אוהב לתת את המענה, וזה עוד פעם, זה התמכרות. אי אפשר שירשמו לי הודעה ועל הענה.
מה עם בדוק?
אין מצב.
בדוק.
אני מאלה שעושים לטלפון ככה, אם לא דופק ציצו שאתה... לא, זה בעיה.
כן, נכון.
כן?
היית רוצה להצליח לפתח מערכת תרסים שהיא בריאה? או כאילו אתה מסתכל על אנשים שכזה, נגיד שלא מתמכרים, אני כן מדברת כרגע בעיקר על סמים ואלכוהול, כאילו.
אוקיי.
זה היה משהו שאתה, היית רוצה שכאילו, אני לא מדברת עכשיו אחרי שאתה היית מכור, אלא יעני מלכתחילה. לפתח את זה איזושהי מערכת תרסים...
עם סמים?
רגועה. תשמע, מלא אנשים עושים סמים ביום יום שלהם, כזה,
לא,
מה
לא,
זה ביום יום?
לא, אל תתביישי לשאול את השאלה הזאת, תשאלי את זה.
שאלה, שאלתי.
היית רוצה לדעת לעשות סמים במינון כן? נכון וליהנות מהם?
היית רוצה לדעת לעשות סמים במינון נכון וליהנות מהם?
כן. שלא תמלבלי לרגע, אני מת על סמים. לא, יש, אמת יש אחת, את יודעת.
כן.
לא יכול לבוא ולהתייפייף בגלל שאתה לא משתמש ועלית על דרך ואתה נקי היום ואתה חי חיים אחרים כי הבנת המון המון דברים, אי אפשר להיות צבוע.
כן.
אני מת על סמים, הלוואי ויכולתי לרוץ בשדות עם מסקלין מפוצץ ומה שאת רק לא רוצה. אני פשוט לא יכול. היה לי הכי כיף בעולם, החוויות הפסיכדליות שלי וכל סוג של סדלה שעשיתי, בשנים האחרונות זה כבר לא היה כיף, אבל חוויתי המון. ונהניתי המון, אני חושב שגם התפתחתי המון, מעבר לזה שהסמים שמרו עליי שפוי, המון המון שנים, כמה זה משוגע להגיד את זה.
לא, מה יש לך, אני...
הסמים שמרו עליי, מלא להתאבד, לא מעט פעמים.
למה, זה עמד על הפרק בכלל?
כן, כן, היו גם תקופות שהיו מחשבות אובדניות, את יודעת, בעקבות כל מיני מקרים כאלה ואחרים, או הגעה לתחתיות נוראיות, שגם זה... עמד על הפרק לפעמים, וזה, והסמים שמרו עליי, לא הייתי מסוגל להכיל שום רגש. ואם לא היה לי את הסמים בשלב הזה, אני חושב שהייתי מתחרפן לגמרי. הייתי משתגע.
מטורף מה שאתה אומר.
כן, אם לא היית מראיינת אותי באיזה בית משוגעים כזה קשור, זה מחליפה. וזה לא מטורף. אם את תדברי, מחורים מחלימים בדרך, שעובדים את הדרך לא מעט זמן, הם יגידו לך שהם מאוד מזדהים הדבר הזה. הסמים שמורה לי שפוי.
מטורף.
כן, לא ידעתי מה לעשות עם הרגש שלי.
מעניין מאוד.
כן. כן, ממש ככה. אז כן, אהבתי סמים, ואני אוהב סמים, לפעמים יש לי פנטזיות בחלומות כאלה, שאני אומר, יאללה, אולי בגיל 70 אני... קח איזה פטריה ויצא לי לאיזה מסע. לא באמת. רק להיום. לא באמת.
אוקיי. אתה חושב אבל שזה היה קצת חוויית עץ הדעת כזה? שהיית חייב להגיע ולהתנסות כדי להתגלגל להיות ציון של היום? או שהיית מגיע אליו גם בלי זה?
כן, לא. אני יכול להתחבר לזה מאוד. אני חושב שהייתה שם חוויית עץ הדעת באמת בשימוש. בעיקר עם האסיד. כן, הייתה חוויית עץ הדעת לחלוטין. פתח, הרחיב, שוב, מרחיבי תודעה.
מרחיבים את התודעה.
הלוואי ויכולתי לעשות. הלוואי. הלוואי ויכולתי לעשות.
כן.
אבל לא, ממני והלאה.
אוקיי.
הסירו תודה על זה, ברוך השם.
חיים שלי אתה. כן. אז בוא נדבר רגע על קהילת הדרך, ואני רוצה גם לשמוע איך מזה, על החיבור כאילו עם הנובה, ועם תוכנות חונכים.
רוצה לדבר על קהילת הדרך? קהילת הדרך היא בעצם המקום שבו נחתתי, כמחור קלאסי.
איך הגעת פעיל. לשם?
הגעתי לשם בעצם אחרי הגעה לפשיטת רגל פיזית, נפשית, רוחנית, כלכלית. אני מקצר קצת הסיפור, ופשוט ירדתי על הברכיים, ביקשתי עזרה, עברו 16 יום אחרי גמילה אישית שעשיתי בבית, מצאת עצמי בקהילת הדרך, חבר חדש, מטופל מן המניין, נכנסתי לטיפול בקהילה טיפולית, למספר חודשים, לעבור תהליך של, אני קורא לזה, לידה מחדש, תהליך שיקומי מאוד מאוד עמוק, זה גם התנהגותי, גם טיפולי, זאת אומרת, אבל בדרך מאוד רוחנית, קהילה שמטפלת בדרך רוחנית. וזהו, ושם אני, בעצם מקבל את החיים שלי בחזרה. שם אני פוגש את ציון, בפעם הראשונה אחרי המון המון שנים, את ציון הילד, וזה היה המפגש הכי קשה בעולם. הכי קשה בעולם. וזה לוקח זמן, וצריך לעשות עבודה. ולוקח לי זמן להיכנס בכלל לתהליך. אני בכלל מביא את ציון שאני מכיר עם הדפוסים שלה בחוץ, מגיע לקהילה עם חוקים ועם עקרונות מסוימים ומסורות מסוימות, ובא ומביא את ציון שלה בחוץ, וכאילו מלביש את זה על הטיפול. אבל אתה מהר מאוד מבין שאתה... אתה יכול לכעס את אלוהים כמה שאתה רוצה. כעס אותו קצת כל פעם. בסוף רגיש לך חשבון. על מי אתה עובד?
חכה לך בפינה.
בדיוק, על מי אתה עובד? אתה עובד רק על עצמך. אז בוא, ושם אתה, מצליח להבין את זה. שם אתה מצליח להבין. חלס ציון, אתה עובד על עצמך. מספיק. הדבר הכי מטורף שקרה לי שם, זה ששם גיליתי שהחזקתי את הסוד הכי גדול שלי. 41 שנות חיים, מציון.
איזה, מה זה? איזה סוד?
החזקתי ממני את הסוד הזה שאני מכור.
לא, לא חשבת שאתה
מכור. לא. מה קרה לך? הייתי סטלן, סטייליסט, איש עסקים, מה שאת רוצה. הכל מהכל.
נמנתי.
איפה את רוצה הייתי? והחזקתי מעצמי סוד. החזקתי מעצמי סוד שאני מכור, שאני אדם מאוד רגיש, שאני לא יודע לנהל את הרגשות שלי, שאני לא יודע לנהל את החיים שלי, שיש לי המון בעיות, יש לי המון בעיות רגשיות, יש לי מעט בעיות בנפש גם, הנפש שלי מאוד פצוע, שאני טראומטי ברמות מטורפות, וכל מה שאני עושה לאורך השנים האחרונות זה, לוקח את הטראומות שלי ומגלגל אותם לטראומות נוספות, וחי תוך כדי טראומה. זה מטורף.
קשה.
מאוד. אין לך שום כלים לטפל בה, אין לך שום כלים להבין מה אתה חווה בכלל, סמים, 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 ועוד כל מיני עזרים כאלה ואחרים שהביאים אותך לרש מטורף, יכולתי לשבת ולהפסיד בימורים מיליון שקל בלילה, שאין לי שקל לשלם, ועדיין לא להתעורר, ועדיין לא להתעורר, זו מחלה איומה, מחלת ההתמכרות, ושם אני עובר את הצעד הראשון בעצם לתוך עולם ההחלמה, למקום שאני נמצא בו היום, עובר טיפול רציני מאוד, מסיים כבוגר בית, בוגר קהילה, מסיים את הטיפול שם, ויוצא לחיים, ובחיים אני נדרש לקחת אחריות על עצמי, להצטרף לתוכנית, ללכת לקבוצות, לקחת חונך.
כן, זה for life, כאילו התהליך שאחרי?
ברור.
לא, אני מדברת מבחינת הקהילה, כאילו יכולים להגיד לך...
לא, הקהילה לא אומרת לך כלום. קהילה, אתה מסיים את הטיפול, אתה הולך הביתה.
אוקיי.
התהליך שאתה צריך לעשות על מנת להיות בהחלמה, זה for life. זה for life. כל החיים קבוצות, כל החיים צעדים, כל החיים חונך, כל החיים תפילות, כל החיים מדיטציה, כל החיים כתיבה, כל החיים לתרגל אסירות תודה, וכל החיים לעבוד על עצמך. כל החיים. וכיף לי עם זה. כאילו בשנים הראשונות אתה אומר, מר גורלי, שאת כל הדברים האלה אני צריך לעשות. למה לא יכולתי לדעת ליהנות מהדברים? למה לא יכולתי להישאר בבלנס לבד? כן. ואז אתה... אני משתדל לא לדבר על זה, אבל אז נופלת איזושהי הבנה שאתה כזה chosen one. כי בואי רגע נקפוץ כמה שנים קדימה, ובוא נראה במה ציון מתעסק היום, כאילו בואי תראה מה אני עושה היום.
כן, אבל אתה יודע מה זה ציון? זה פשוט ציון שלפני 7 שנים הבין שהדבר שהוא צריך להשקיע בו הכי הרבה זה ציון.
נכון.
וכנראה זה מה שהוא לא הבין לפני.
נכון.
ולהשקיע בציון זה לא רק ציון. זה, כשציון משקיע בציון אז הוא יכול גם להספנות לילדים שלו ולעבודה שלו ולבת זוג שלו ולחיים שלו ולמקרויות שלו ולתובנות שלו. ברגע שאתה בוחר את עצמך קודם, זה מפנה המון מהאגו והמון מהקשיים.
נכון.
ואני לצורך העניין, כשהייתי בטיול שלי, הרבה פעמים אנשים כאילו הרימו גבה על, על הנתינה שיש לי, שהיא בלי, אני לא צריכה לבקש, אני אראה אם מישהו צריך משהו, אני כבר, אני אגיש עזרה.
כן.
זאת אומרת, למה, מאיפה זה מגיע? כאילו, מה, אמרתי, אם אני הבנתי שאני, אוני, זה מגיע, אני אמרתי, זה מגיע בתוך זה שאני הכי אוהבת אותי. אוני, אבל איך זה, כאילו, איך זה קשור?
אין לאנשים עושה כמה אינטרס יש לנו בנתינה אמיתית ללא... ללא שום תנאים.
כן, זה אפילו לא, ברגע שאני בוחרת בי, יש לי פנאי לעזור, כאילו לבחור באחרים. זה קודם כל מגיע ממני, זה לא קודם, זה לא אחרים כדי לקבל אהבה. תגידו לי שאני טובה ואני אפרח מזה, אני קודם כל אוהבת אותי.
ברגע שאני טוב, אוהבת אותי, אני יכולה לאהוב את כל השאר. אם כן. אני לא אוהבת אותי, אני לא אוהב את כל השאר.
נכון.
אבל זה נכון, זה הדבר הכי נכון שאמרת. דרך אגב, הנתינה הזאת היא כביכול נטולת אינטרס, אבל עם הזמן אתה מבין כמה אתה מקבל. נכון. ככל שאתה נותן יותר, אתה מקבל יותר, וזה לא חייב להיות מאותו אדם שנתת עבורו, היקום, מותר להגיד את המילים האלה פה? היקום שולח אליך את זה.
סמים, סמים כן ויקום לא?
צוחק. הוא שולח אליך את זה ממקומות אחרים. זה בהחלט כזה סוג של סירקל קסום בעיניי, כאילו. אבל מי מספר להם? לאלו שעדיין לא יודעים.
הם יצטרכו להגיע לזה בעצמם. אוקיי, אז מתי התחברת לנובה?
וואו.
אני יודעת שמהבורג' ממש מההתחלה, אבל איך, מה, בת קשור כאילו?
10 ימים לתוך היום הכי הזוי בחיים שלי. הייתי באבל מאוד כבד. זאת אומרת, לקחתי את זה מאוד קשה. ואני זוכר שישבתי בבית, בוכה, הרוב היום, לא מוצא את עצמי, מיליון טלפונים. אפילו ביום העשירי עוד לא ידענו בדיוק מה קורה. כאילו, התחילה לשבת ההבנה לגבי המון דברים, אבל אף אחד מאיתנו לא רצה לקבל את האמת הזאת. ומיכל היא באה ואמרה לי, ציון, שמי, הייתי בים הלוויות, זה דבר שהוא... הוא מטורף, זה אי אפשר להבין את זה.
כן, ספר לי את זה.
כן, אני לא צריך לספר לך על זה. ומיכלי באה ואמרה לי, ציון, אתה צריך לקום. אתה בתקופות כאלה מהיר. זה הזמן שלך להפיץ אור.
איזה דבר מדהים להגיד, והיא פשוט אישה מדהימה. אין לי, סליחה שקטעתי אותך, אני כל כך אוהבת אותה.
אין על האישה שלי בעולם.
בעולם, תמשיך. כולו.
ואני קם. אני קם מהמשפט הזה. זה המשפט הזה כאילו נאמר מלמעלה דרכה אליי, וואי, יש לי צמרמורת. אני פשוט קם ביום הזה ומתחיל לתפעל את עצמי. מתחיל לעשות פעולות וטלפונים, ואני יודע כמה עזרה צריך בחוץ. ואני פשוט מתחיל לעשות כמה פעולות בשביל להתחיל להתאפס. ואז מה שבא אני אומר, אוקיי, כן, אוקיי, כן, אני לוקח את החלק הזה באחריות פה, זה, 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 הכל. פוטראק, משימות לחיילים, משימות למפונים, מה שאת רק לא רוצה. ובשבועיים אחרי, שבועיים לתוך, ביום ה-14-15, אח שלי, קפטן, נמצא איתי באותו חמל, חמל משימות, ואז עולה שם איזושהי דרישה לבשרים לעל האש. כמות של בשרים לעל האש.
אוקיי.
כאילו אני שואל שאלה בחמל, למי הבשרים? אז רשף עונה לי, זה, אחי, זה לחבר'ה מהנובה. אוקיי. עושים כמה טלפונים ומארגנים את הבשרים, וככה הכל התחיל. כאילו בגדול באתי לעשות על האש.
נשארתי להם, נשארתי.
כן, אני באתי לעשות להם מנגל, ובשרים לעשות להם מנגל, לא רק אני אגב, אני, גלי בן שמעון, מרב בן שמעון, רשף שהיה חלק מכל העניין איתנו, טוני, עוד כמה חברים שבאמת, מיכלי שלי, שהיו איתנו יחד בכל התקופה הזאת, ובחודשיים, קדימה חודשיים רגע, המון המון אנשים שהצטרפו אליי, בתוך כל הדבר הזה, וזה הכל התחיל משם, היינו עושים את המתחמי מזון, פעמיים בשבוע, גם אם זה בבורג', גם אם זה בכוכב הים, וזהו, הכל קורה. חברים מהעבר, חברים מאוד ותיקים שלי, אנשים של המון שנים, אנשים הכי יקרים לי בעולם, שבט של אנשי אור, שאין לי מילים אחרות, הם כמו הילדים שלי, לפחות אלו מהם שעוברים אצלי ואצל מיכלי, ועד היום אני חושב שהיו אצלנו 90 אנשים רק בתוכנית החונכים, סבב חמישי, אנשים שעוברים תהליך מטורף, הם הילדים שלי. אני אומר את זה ככה על השולחן, כמו שזה.
ממש רציתי לשאול לך את השאלה הזאת, אבל אתה הקדמת אותי.
וזהו, שם הכל התחיל בעצם. בכוכב תומר בא אליי באיזשהו יום ואומר לי, שמע אחי, אנחנו חודשיים לתוך המקרה, אני חושב שהגיע הזמן שניקח קצת אקשן בדברים מהותיים יותר. וצריך להתחיל להכניס אותם לתוך איזשהו מסלול, צריך להוריד טיפה בימי קהילה ובהופעות רק ובזה וזה וזה. עברנו את השלב, באמת מתוך איזושהי הבנה מאוד בוגרת, כבוגרי שבט הטרנס, עם עוד המון חברים בוגרים אחרים, אנחנו מבינים מה השבט צריך, מעבר למה שהיה עד עכשיו. וזהו, והוא אומר לי, אחי, אתה חייב לעשות איזה משהו, לכתוב איזה תוכנית רגע שבנויה על מה שאתה עברת בחיים, כאילו,
okay.
אני אגיד לך איך הוא אמר לי את זה, מי כמוך יכול לעזור להם? אלו היו המילים.
אז בכלל בא מתומר.
תומר זימברשטיין. הכל התחיל שם.
כפרה על תומר.
ואני זוכר את זה, כמו אתמול, ואני לא אשכח את זה לעולם. באותו יום עוברת ג'סי, שהיא אחת מבוגרות הסבב, שורדת נובה. הילדה המקסימה הזו עם הטלטלים שנראית כמו ברונו מחבובות. אומרת שם איזה כמה מילים בהקשר אחר, ונופלת התובנה שאני עושה את זה. הלב שלי כאילו יצא אליה. ואז אני אומר, אני בשבילם, אני עושה מה שצריך. וזהו, מאז הכל היסטוריה. מתחילים להגות רעיונות ותוכנית, יוזמה משותפת שלי, של מיכל ושל העמותה.
של עמותת יתד גם, לא?
בשלב יותר מתקדם, אנחנו מבינים שצריך תקציב לכל הדבר, מפעל הפיס, יתד, נטל, כל המעטפת, הרווחה, נכנסים לתמונה, עוזרים לנו באמת ליצוק תוכן חיצוני של סמינרים כאלו ואחרים, מנחות כאלו ואחרות, כל מיני דברים שהיינו צריכים, וזהו, התוכנית יוצאת לדרך, והיא הופכת להיות חתיכת תוכנית.
חתיכת תוכנית, אתה האמנת שזה יהיה חמישה, כבר שתהיו חמישה סבבים כבר בפנים?
להגיד לך את האמת, בסבב הראשון של הפיילוט, בתחילת הדרך הייתי קצת סקפטי, צריך להבין, קרוב לאימפקט היה הרבה יותר קשה, היה הרבה יותר קשה לאנשים להגיע, אנחנו מדברים על אנשים ש... נגיד בינואר זה 3 חודשים בערך.
ינואר 24.
ינואר 24.
ינואר 24 היה הסבב הראשון.
נפתח הסבב הראשון.
לא פשוט.
זה אנשים ששלושה חודשים הם בתוך המקרה.
מיו בבית. מיו בבית.
לא, לא. אז וי איפה הם? הם שם.
כן.
הם בריאים.
כן.
ולקבל את האנשים האלה לסבב הראשון, לפיילוט, זה היה משהו מטורף. אנשים הגיעו במצב הכי גרוע שיכול להיות. בטראומה מטורפת, חסרי אמונה, חסרי ביטחון. כל רכב שדופק ברקס ברמזור מטיס את כל הסבב לשמיים כאילו. דמעות יורדות בכלל ללא שליטה. לא משנה מה התוכן שמדברים עליו. מדברים על איזה סנדוויץ' הם אוכלים, אנשים יושבים דמעות בעיניים כאילו. זה היה נורא קשה. אבל אני... מהיום הראשון האמנתי. האמנתי שאני... ומיכל נוכל לעשות תהליך קצת שיקל עליהם. לא משנה כמה. וראי זה פלא. חודשיים לאחר מכן, אני אומר את זה הרבה, אלה שהגיעו צימוקים, פתאום הפכו להיות אשכולות ענבים הכי מפוארים שיכולים להיות. ואז הבנתי שאני בשליחות. אני בשליחות מטורפת. זהו, ומאז לוקחים את זה קדימה כל הזמן. מייעלים את התכנים, ככל שמתרחקים מהאירוע, מתחשבים בהמון המון דברים שמתאימים לתקופה, בהתאם לסוג האנשים שמגיעים, מצבם של אנשים שמגיעים לתוכנית. זהו, אני מרגיש שזה הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי.
מדהים.
הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי ועושה, אני חושב שזה תורם לי המון, משפיע המון על החיים שלי, עם הילדים שלי, בבית. זה עוד סוג של מראה כזאת שקיבלתי לי, לציון. ואמרת את זה יפה מקודם, ציון מבין שהוא צריך לטפל בציון, לאהוב את ציון, לחמול את ציון, לקבל את ציון, להחיות את ציון, ובעקבות זה הוא יכול לעשות את זה החוצה. כן. וזה באמת, זה השירות. זה הצלע של השירות במטבע שלנו, יש אלוהים עצמי שירות חברה, זה הצלע של השירות, השירות שלנו זה 25% מהחלמה, ואתה מבין שאתה צריך לעשות את הדברים האלה בשביל אחרים.
היה קושי בלייצר תכנים בהתחלה?
קושי בלייצר תכנים?
אני אדייק את השאלה, כאילו שלושה, אוקיי, אני נגיד 3 חודשים אחרי, הייתי אחרי 1.5 חודש מילואים, וטסתי לאבא שלי לחודש. Mm-hmm. אני הייתי בכל מקום חוץ מכאן.
כן.
אז אני כאילו אומרת לעצמי, אם אני הייתי עכשיו, נגיד, בן אדם חיצוני, שלא היה באירוע, אבל יש לו המון, יש לו חיבור, ויש לי איזשהו רעיון, באמת עם שליחות לעשות משהו, אז איך ניגשים בכלל לאנשים שבלילה הם חלמו על החווה הכתוב שלהם, שכאילו איך בכלל פותחים, מדברים, זה התקופה שהייתה, ממש, הייתה אומר לי בוקר טוב, הייתי בוכה.
לגמרי.
בוכה היסטריה, התקף חרדה.
לגמרי.
איך ניגשים ללשבת וליצור תכנים לקהילה כזאת, שגם צריך לפתוח אותה?
קוראים לזה אהבה.
כן, אבל גם פיזית מערכשי, לא יודעת.
קוראים לזה אהבה. בהתחלה, הדבר הראשון שהם היו צריכים, היה חיבוק, אכלה, ואהבה, ומקום לשים עליו את הראש.
כנראה גם קבוצה.
אז זה ברור, הכוח של הקבוצה הוא אדיר. הם היו, קודם כל, העבודה הזאת, שהיא לא קבוצתית, היא הרבה פחות יעילה, אוקיי? אני מאוד מאמין בטיפול פרטני, אגב, גם אני מטופל, אני מת על המטפלת שלי, לא מוותר על זה בחיים, זה הבונוס הכי גדול שיש בעולם, כשהוא פרטני, וזה כיף גדול, אבל אני חושב שהכוח של הקבוצה הוא כוח אדיר. הוא כוח שאין לתאר אותו. בהתחלה זה היה המון לחבק, המון לאהוב, המון להקשיב, המון להכיל. לא היה צריך יותר מזה. לאט לאט זה נבנה. לאט לאט בונים את זה, לאט לאט בונים את התקשורת. תקשיבי, קשה מאוד לבוא ולהיפתח ישר במצב כזה.
כן.
אתה בכלל לא בטוח מה יצא לך מהפה. אי אפשר להבין בכלל באיזה מצב אנשים הגיעו.
לא, יש גם דברים שאתה נורא מפחד להגיד.
אתה מפחד לזוז. לא להגיד, לזוז לא נכון. הטראומה כל כך חזקה, האבל, העצב, תקשיבי, זה היה מטורף. זה פשוט היה מטורף, אבל אני חושב שהתוכן למשל שאלת, בסבב הראשון של הפיילוט, אני חושב שהתעסקנו פחות, קצת פחות בקבוצות רגשיות, ובוא נגיד נזהרנו מאוד, לא לגעת, לא צריך לגעת יותר מדי.
כן.
זה כאילו מעטפת, זה לעטוף. אם להגדיר את זה נכון, זה היה לעטוף בחום ואהבה, ולהביא כל מיני תכנים כאלה שהם מעצימים. וזה עובד, יוצאים מזה. אתה פתאום לומד להנחות קבוצות, ופתאום אתה עושה אימפרוביזציות, ופתאום אתה מקשיב לסדנה של נשימות, ומה הבנפיט שלה, ופתאום אתה מקשיב למאסטרית ב-NLP, שנותנת לך כלים, ופתאום מיינדסט חיובי, נוירו חיוביות של איזה פרופסורית, זה דברים שמעצימים אותך. וזה לא על איזה על חרטות שלא מעניינות אותך, זה איך לקום בבוקר, ולא ליפול כבר בעשר דקות הראשונות.
כן.
כן, שזה מהמם בעיניי. אז זה התחיל ככה. לאט לאט זה נבנה. התוכן הולך, מתייעל, משתנה. אנחנו כל הזמן עושים איזשהו סקר בינינו להבין מה נכון יותר, מה צריך עכשיו בתקופה כזאת. פתאום עכשיו האם להכניס תכנים של ספורט, האם להביא כל מיני סטורי טלינג, אנשים שצריכים לספר את הסיפור שלהם, להכניס דברים שקשורים בחזרה לשוק העבודה, זה כבר זמנים אחרים, אבל התוכנית היא אותה תוכנית על אותו בסיס, וזה תמיד עובד.
זה מדהים, אני יכולה להגיד לך שאני מאוד הייתי רוצה לקחת בחלק, אבל זה שעות שהן לא נוחות לי, כבן אדם, היום שום דבר לא נוח לי, כן, אני עובדת מתשע עד שבע.
הייתי אומר, זה תירוץ.
לא, זה לא תירוץ, אני עובדת מתשע עד שבע. התוכנית מחייבת להגיע פעמיים, נכון, זה פעמיים בשבוע?
פעמיים בשבוע.
עכשיו אני מדברת לך רגע בתור אליה ולא בתור אליה מרעיינת. אני מאוד נגיד, שהייתי בעבודה, זה השעות שהן, כי צריך לעשות את זה במתכונת לימודי ערב גם. אני לא יכולה לבוא ביום. כאילו מה זה צריך? אם יהיה, זה יפתח את עצמו לעוד קהל מאוד גדול של אנשים שהיו רוצים לקחת חלק. כי עוד פעם, בוא, אני לא יכולה פעמיים בשבוע ללכת לעבודה, אני בהתמחות.
אז בואי רגע נדמיין שאנשים בעמותה, בקהילה, שמעו את הפודקאסט הזה, רק נדמיין לרגע. ואולי הם ישמעו שאמרת שאם הם מתכונת חונכים בשעות הערב, אולי הם יפתחו תוכנית נוספת בשעות הערב.
אני אדבר איתם.
כן, אדבר איתם.
עם מי שצריך אני אדבר. כן. לא, אבל באמת אני אומרת, זו תוכנית מדהימה, שבאמת הייתי רוצה לקחת בחלק, באמת כי יש כוח לקבוצה, שאני מאוד התנערתי מהכל, אחרי השביעי. מתנערתי מלשמע סיפורים. כן. של החברים הכי טובים שלי, אני לא יודעת. אמרתי כן. להם, היום מדברים על זה, הייתי אומרת, אני לא רוצה לשמוע סיפור השואה, אני הולכת לקרוא, ככה, אני הולכת לקרוא לי שסיימתם. אני לא רואה כתבות, לא רואה חדשות, לא רואה סרטונים, לא רואה תמונות, גם לא הדברים החדשים שיוצאים. אבל יש בעניין של הקבוצה, לצורך העניין להגיע לבורג' או לכוכב הים, זה היה רגע, כי כאילו הציבור חוזר מאוד מהר, מי שלא היה שם חוזר מאוד מהר לשיט שלו. ופתאום להגיע לקבוצה שכולם שם היו כזה לא לקבל את המבטים, וזה לא לקבל את מה, מה תספרי לי, מה היה, בטח יצאתם ראשונים, בטח יצאתם אחרונים, כאילו, זה לבוא ולהיות עם קהילה של אנשים, שכולם בתוכה ראיתי, כולם מבינים בדיוק מה עבר עליי.
נכון.
בין עם אלה שיותר ובין עם אלה שפחות, אני לא צריכה לבוא ולהרגיש מסכנה, ניצולה, ניצודה, חיה פצועה.
נכון.
ונכון, היום עבר זמן, אנחנו כבר לא באותו מקום, תפו חמסה.
ברוך השם.
אני מטופלת, בסופו של דבר אני הרגשתי שהחיים ממש קראו לי חזרה. קח לי הרבה זמן מהרגע ששמעתי את הקריאה, עד הרגע שפיזית יכלתי לחזור, ועדיין יש לי ימים שקשה לי לקום בה. אני מסתכלת על השעון ואני אומרת, לאיזה צורך, מה שיוצאת מהמיטה היום בכלל?
אגב, זו מתנה גדולה, להיות במקום שאת נמצאת בו היום, זה אסירות תודה ענקית, כי ישנם עדיין אנשים שהחיים לא קורים להם.
נכון, אבל אני פשוט חושבת, פשוט הייתי עושה כל כך הרבה דברים, שהרגשתי שהם כאילו כל הדברים שלי, אם הם היו צריכים ללבוש רגע פרצופים, אז הם כולם לבשו פרצופים, ואמרו לי, נתנו לך, חושבים עם 3-4, קדימה.
היי דקומי.
בואי, בואי, בואי.
כן, ברור.
בואי, אנחנו צריכים אותך, צריכה אותנו, יאללה.
כן.
אז אני באמת חושבת, בראייה מהצד אני אגיד, שהתוכנית החונכים יש המון כוח. מעבר לזה שזה גם פרויקט שהוא, ממש פרויקט דגל של העמותה, אני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי. זה קצת כמו תנועת נוער.
זה קהילה בתוך קהילה.
תקשיב, אני גדלתי בצופים, אין דבר יותר טוב להקביל מבחינתו מאשר תנועת נוער, מבחינתי.
כן, חוץ מהעבודה עם סנדות וקשר מוד שלומדים שם.
לא, אתה לא עובד עם עץ.
אנחנו גם לא יוצאים לאש לילה בתוכנית החונכים. אולי זה משהו שצריך לחשוב עליו.
מה, מחנה קיץ תוכנית חונכים, יכול להיות מעניין.
דרך אגב, הייתי בשבט דן בת ים, את יודעת כמה שנים טובות בצופים. וואלה. כן, תראי כמה הספקתי, הוקי, כדורעף, צופים, הכל מהכל, אבל כן, אני מסכים, בהחלט כמו איזה תנועת נוער, אני קורא לה סיירת.
ממש.
כי מבחינתי זה אנשים שלהבדיל אלפי הבדלות, עוברים מסלול של סיירת. סיירת שלומדת לטפל בטראומה של עצמה. וזה לא מובן מאליו. המון אנשים חושבים שצריך ללמוד לחיות עם הטראומה, לקבל אותה ולחיות איתה ולהכיל אותה. אני אומר שצריך לטפל בטראומה.
כן.
וזה עובד. וזה עובד, וכל זמן שזה עובד, הלוואי ואני אגע בכולם, והלוואי והתוכנית הזאת תמשיך הלאה, והלוואי ואני אגע בכל חיילי צהל, והלוואי וכל מדינת ישראל תעבור תוכנית שכזו, גם אם לא אצלנו, אבל שיזכו לעבור דבר כזה.
למה? הייתם רוצים לפתוח את זה גם לאנשים שהם לא ניצולים?
חד משמעית, כן.
ברעיון.
אם זה אפשרי, אז כן. יש כל מיני דברים שמתגלגלים, יש כל מיני פניות, התוכנית הזאת היא עושה גלים בהמון מקומות, וכן, מדברים איתנו על זה, רק צריך למצוא קונסטלציות נכונות, ואת יודעת, צריך מה שצריך, אנחנו בסופו של דבר, אני ומיכל, בני אדם.
רק שניים.
ומחורים מחלימים.
נכון. יש עולות גם לכם התמודדויות בתור המדריכים, לשמוע סיפורים נורא נורא קשים, וכאילו לספוג את כל הדברים האלה שאתם מתקלים בהם בתוכנית.
תראה מה שאני אגיד עכשיו, לעתים באוזניים של אנשים מסוימים יכול להתאפס כפלצני. אני יכול להגיד לך שמיכלי הרבה פעמים יודעת להחזיק את הדברים, אבל יש לה ימים של נפילות. יש לה ימים שהתוכן הוא נוגע והוא קשה, גם בעקבות הסיפור האישי שלה ו... הרגישות שיש בחיים שלי, שהיא מאוד מאוד רגישה. ולמה אני מתכוון לפלצני כשאני אגיד עליי? אני כאילו, מהטראומות שאני מגיע ומהזוועות שאני עברתי בחיים שלי, זוועות המחלה הזאת והמקומות שהגעתי אליהם, התחתיות. ואפילו זה שפגשתי את המוות, כאילו, זה... אני חושב שאני מצליח להחזיק המון המון דברים... כמובן, ברגע שאני עטוף בקבוצות, בתמיכה, במטפלת, מתחזק את עצמי, המון דברים שהרבה אנשים לא מצליחים להחזיק 20% מהם. זה רמה של חוסן שאני מפתח בעצמי שנים כבר. שאני מבין, אני בא מוכן ונכון לזה שאני אתקל בתכנים לא פשוטים. עכשיו, להגיד לך שאני איזה אחד שיש לו תשובות להכל, ממש לא. ממש לא, ופה נכנס העניין הזה שאמרתי לך שזה הכל אהבה. כי בסופו של דבר אתה מבין שהתשובה הכי טובה שלך, כשבא החניכה שלי או חניך שלי ומדבר איתי על דבר כבד מאוד, קודם כל החיבוק הזה יכול להיות התשובה שהיה צריך. שזה זה, זה הזוי לתפוס את זה, כאילו בא בן אדם עם, שואל אותך שאלה שאין תשובה עליה בכלל. ואתה רק מחבק אותו. ושניהו מוריד כמה דמעות, והחום הזה של החיבוק, והאהבת אמת הזאת, אהבת חינם הזאת, שהוא יודע שיש לו על מי לשים את הראש רגע, עם השאלות הלא פתורות שיש לו, בעקבות הטראומה שלו, לפעמים זאת התרופה, לפעמים זה כל מה שצריך.
אתה מרגש אותי.
גם את אותי.
האמת שאנחנו כמה דקות ככה לפני סיום, גם אני לא רוצה לעכב אותך.
אוקיי.
אני אגיד אבל, שכמה פעמים חזרת פה על זה שציון לא היה מחובר לעצמו, וציון לא היה מחובר לרגש, והוא לא ידע שהוא זה, וכאילו היה אחד הדברים שאני הכי זוכרת מהמפגש הראשון איתך, ושאתה שאני לא זוכרת כמעט מפגשים ראשונים עם אנשים, שום דבר, זה שאתה דווקא משדר נגישות, העיניים שלך מאוד טובות, הן מאוד מחייכות, כל ה... עכשיו, יכול להיות שזה שינוי באמת נורא גדול שעשית, כי אני לא מכירה אותך מלפני, אבל זהו, סתם...
איך תספרי את זה לטוקבקיסטים שכותבים עליי על הישרדות, יוצא מני שם איזה דמות ש...
את מי? תקשיב, בוא, אני אגיד לך משהו אפרופו טוקבקים. איך החוויה שלך להסתכל על עצמך בהישרדות? אתה רואה את הפרקים?
וואו, בטח. בטח שאני רואה. מה, אני רואה את זה פעם ראשונה, בדיוק כמוך.
וזה עריכה מגמתית, או שזה באמת...
חד משמעית, כן. יש שם עריכה מגמתית, מטורפת, יודעת, יכולים לקחת סצנה שהיא כל כך עגולה ושלמה, צאים מן 48 שניות.
כן, הם רוצים להפוך אותך לדמות מסוימת, שצאים להם לאיזה טייפקאסט.
יש משפטים שאני אומר, לקחו שש מילים מסיטואציות שונות.
איזה באסה.
אין מה לעשות.
כן.
זה מה שזה, וזה זה, וזה זה, כאילו, לפני שהגעתי לתוכנית, כשקיבלתי את ההודעה על האודישן הראשון,
הם זימנו אותך, או שאתה נרשמת?
לא, הבן שלי רשם אותנו.
אוקיי.
ואז הוא אמר לי, אז יש לנו אודישן ראשון, ולפני האודישן הראשון באתי למיכל, אמרתי לה, שמי, אני הולך לתוכנית, היא אמרה לי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. אתה הולך לאודישן הראשון, אתה תהיה בעונה, ואתה תגיע לגמר. לא בא לי לא לראות אותך חודשיים, ולעבור אחרי זה את כל מה שאנחנו עוברים היום.
שזה מה?
ולצערי הרב היא צדקה בהכל.
למה, אנשים, את מה, אני לא רואה טלוויזיה, אז אני לא יודעת מה קורה שם.
זה לא פשוט, גם אני, עם מי שאני, אני חייב להודות בכנות שלי שזה, ישנם דברים שמחלחלים, את יודעת, וכמחור לפעמים מישהו שלח תמונה בוואטסאפ, על איזו תגובה ממש מחרידה שכתבו עליך, ואומר לי, תראה מה אנשים כותבים, ואז אני, מה שאני מחפש מעבר למה ששלח, זה לראות אם רואים בהודעת וואטסאפ בתגובה למטה, ואז אני נכנס לפוסט.
ברור.
כאילו, וזה כאילו מושך אותך. והיום אני תסטורי, שתמונה שלי עם הבן שלי, כי באמת עשו תררם כזה גדול על הצעקות, על הריף שלנו, על הפרק, על העניינים וזה וזה. וכתבתי לכל אותם אנשים, שבאמת אני מבין, שהם יושבים בפינתם החשוכה, וכל עולמם זה המקלדת בין הרגליים. צור חוצה, יש בחוץ חיים, יש בחוץ אור, יש למי לעזור. לכו לקבל את המתנות שלכם, אני והבן שלי קיבלנו את המתנה שלנו, חברות אמת ואהבה, אחרי המון המון שנים, צור חוצה. יש מתנות בחוץ כאילו. היה לי צורך לכתוב את זה, ותפסיקו לבלבל לנו את המוח.
כן. אתה יודע איפה אני פוגשת את זה? אני לא אגיד שזה באותו קנה מידה, אבל מהרגע שהפודקאסט הזה נהיה קצת יותר מוכר, מדובר, אני לא אגיד מפורסם, אני מדובר. לא עכשיו פרצוף מוכר ב-in every household, למרות שמזהים אותי במסיבות.
כן.
אבל אנשים, הם באים עם איזשהו רצון, לצורך העניין, ישב פה קליפורניה סנשיין. דיברנו על דברים, כן, מיקו גידוס כפרה עליו.
כן.
דיברנו עניינים על הפרק, את חושבת רק על עצמך, למה לא שאלת אותו, למה קוראים לו קליפורניה סנשיין? יושב פה דובי ריתמו, פרק מהלב, חיבק אותי אחר כך, אנחנו עד היום בקשר. את לא, את משעממת, את מדברת יותר מדי, רצינו לשמוע רק אותו. עכשיו אני אומרת, לא בא לכם, אתם לא אוהבים אותי, אתם לא חייבים.
אני אענה לך על זה.
אתם לא חייבים, את מראיינת גרועה, זה וזה. עכשיו, או שתקימו פודקאסט משלכם מתחרה, אתם מוזמנים, יש מקום, זה לא תחרות.
יש משהו, שכאילו... יש משהו מאוד חשוב להבין שאתה עומד באיזשהו פרונט, או מפורסם, או כשאתה עושה משהו כמו שאת עושה, בסדר? לי זה מאוד עוזר. אני היום מבין שאם אני אביא שלום עולמי מחר בבוקר אליה,
יהיה מה להגיד.
לא, 50% מעולם מסנה אותי עדיין.
כן.
שימי לב, אם אני אביא שלום עולמי מחר בבוקר, סוחרי נשק ירצו להרוג אותי, שוחרי מלחמות ירצו להרוג אותי, אנרכיסטים יסנאו אותי. עדיין לא משנה מה תעשה, חצי עולם יאהב אותך, חצי עולם יסנא אותך. זה תמיד 50-50. עכשיו אתה מבין, המטפלת שלי מלמדת אותי שאני צריך להבין בהתנהלות היומיומית שלי שיש את השתי חצאים האלה. עושים את זה פה כל הזמן וכאילו להבין, אוקיי, שאתה מדבר עם בן אדם מסוים שמתנהג אליך בצורה מסוימת, ואתה בוחר להציב גבול, לענות לו בצורה מסוימת ולהוריד אותו ממך גם הרבה פעמים, אתה אומר, זה הולך לחצי שסלים אותי. זה בסדר. אתה אף פעם לא תוכל לתת את המענה הטוב ביותר לכולם, או הטוב בכלל, תמיד יהיה את החצי השני, וזה מה שיש.
כן, פשוט נורא התחברתי למה שאמרת, כי אני נגיד מפחדת מהתגובות ביוטיוב כמו מאש.
למה? עכשיו,
כתגובות רעות תרשמו בפומבי, תגובות טובות תכתבו לי בפרטי.
תגובות... למה?
זה הטבע של האנשים, האמת שדיברתי על זה עם איזו חברה שממש עשתה על זה מחקר, והיא אמרה לי ככה זה.
זה בדיוק מה שקורה אצלי.
מי שמשעמם לו, ואת לא באה לו טוב, ידע שירצה שכולם ידעו את זה, ומי שאת כן באה לו טוב, ימליץ לחברים שלו, ויכתוב לך הודעה בפרטי.
כן.
אז אני מקבלת מלא הודעות בפרטי, בפייסבוק, באינסטגרם, באינסטגרם של הנובה, באינסטגרם שלי, באינסטגרם של הרמקול, תקשיבי, שמעתי, ראיתי, ריגשת אותי, התחברתי, אני מאוד אוהב, מצאו פתאום את המספר שלי, תעזרי לי, כאילו, והעבודה הטובה היא כאילו
בבקראונד,
ואני נכנסת ליוטיוב, וזה כמו סם, אני נכנסת ואני רואה, וזה כאילו חץ, ואני אומרת, אוקיי, רגע, אולי אני אמצא מישהו פה שכן, שכאילו מגן על כבודי, ועוד אחת שאני חספי, ועוד אחת, ואני כאילו אומרת, מה, אני ממש לא טובה?
לא, זה יש לזה קטע, כאילו האייטרי מוצף ברמות מטורפות ברשת, הרבה יותר מתגובות אוהדות, ואת כל התגובות האוהדות אתה מקבל בפרטי. מה הסיבה לזה, מה הפרשנות לזה? לא יודע, אולי מי שמגיב לך תגובה מאוד טובה ורגשית, חושב שזה אישי,
כן.
וזה לא מתאים לרשת, והוא רוצה ממש לרגש אותך, הוא מתייחס אליך בפרטי ולא... הוא כן. גם רוצה שתראה את התגובה שלו וזה, אולי זה מהמקום הזה, אולי זה בגלל שהאייטרי כל כך שולט, התגובות הרעות כל כך שולטות, זה הנרטיב בדברים האלה ברשתות, ואז בן אדם אומר, וואי וואי, עם כל השנאה הזאת אליו, אם אני אכתוב לו את התגובה, ייצאו עליי. הרבה פעמים זה גם יכול להיות מפחד, מפחד מהדעה הרווחת של שאר האנשים.
זה פשוט, אני נצפקתי פשוט בעיקר מזה שאנשים ממש כאילו יגרמו לך לדעת שהם שונאים אותך. כן. לא פגשת אותי מעולם, ראית 20 דקות מפודקאסט של שעה וחצי בתוך פודקאסט שיש לי כבר 40 פרקים בו, לא רק שלי, אבל לא משנה. והחלטת שאתה כאילו שונא אותי עד לבלי הכר, ואני אומרת, אנחנו אפילו מכירים, אני השקעתי המון באופי שלי, לפחות תשנא אותי על האופי שיש לי.
אני יכולה להגיד לי שרוף עלייך.
זאת האמת.
אני יכולה לתת לך טיפ.
כן.
את יודעת מה את צריכה לענות?
אני לא עונה, אני את עונה.
אבל אם את כבר עונה.
נו.
אוהבים אותך.
כן, אני שולחת להם לבבות.
כל הזמן.
אני שולחת להם לבבות. סיים, תודה, לב.
כי בסוף אתה מבין ש... כאילו הכוח היחיד בחיים שיש לי, שיכול לנפץ את הדבר הכי רע שיש, והכי אכזר והכי שחור שיש, זה אהבה. רק אהבה מנצחת.
נכון.
אני הבנתי שרק אהבה מנצחת, לקח לי המון שנים, כן? חייתי בצד השני המון המון שנים. אבל בסוף אתה מבין שאתה בא עם הכלי הזה שנקרא אהבה, אתה חתיכת שריף אמיתי, ואתה יכול לנצח איתו הכל. אז אוהבים אותם.
אוהבים אתכם. במיוחד את מי ששלח לנו הודעות בפרטי.
כן.
אז טוב, אני לא רוצה גם לעכב אותך. מתי אתה צריך להיות שם?
מה לא משנה? בשמונה.
שמונה, אתה כבר לא תהיה שם. בסדר, גם ככה אנחנו כזה בפיינל נוטס.
כן.
ואני אגיד שאני מאוד 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 נהניתי. ואני ממש התגעגעתי אליך.
זה כיף היה לי לבוא לפה.
ממש, אני ממש שמחה שבאת ואני ממש שמחה שזה קרה. ואני הכי לא אוהבת לשנשם מילה מדויק, אבל הרבה זמן דיברנו על זה שתבוא, וזה היה ממש מדויק.
נכון. זה תמיד ככה. בחוויה שלי בכל אופן, זה תמיד הכל קורה מדויק בסוף. גם זה נראה מבולגן ולא בזמן, ופתאום תמיד בסוף זה מדויק.
אגב, נכון, יש לנו פה באולפן, מישהי שהיא כרגע בתוכנית החונכים.
כן, הגיע הזמן עלי להגיד שהתרגשתי כל הפודקאסט, כי יושבת פה מי האהובה. אני מת עלייך. היא בוגרת תוכנית החונכים, יש לציין.
אז כבר סיימתי?
היא סיימה את הקורס שלה, אמנם היא בקבוצות ההמשך, כי זה אף פעם לא נגמר אצלנו, המשפחה עם הנצח. ויש קבוצות המשך, אחת שבועיות שבאים ויושבים.
אוי, מהמם.
כן, זה התחזוקה שדיברנו עליה.
נכון, לא ידעתי פשוט שזה קורה גם אצלנו, אבל תכלס כן, זה הגיוני.
כולנו צריכים לתחזק את עצמנו, וכן, זה התרגשות גדולה, זה הנה, עוד ילדה שלי. אני יושב עם הילדה שלי.
איך הילדים שלך מקבלים את זה שיש לך כוח הרבה ילדים?
הם מתים על זה. אני חושב שהם מקבלים דוגמה הכי טובה שיכולה להיות לחיים.
אני חושבת שאתה צודק.
מה יכול להיות מסר יותר טוב מזה?
האמת שאתה ממש, אתה יודע, יש להיות טוב מההתחלה. אני לא אומרת, זה לא טוב או לא טוב בעניין של כאילו מוצלח או לא מוצלח.
כן.
אבל עצם להראות את היכולת לצאת ולצמוח ממקומות מאוד קשים ומאוד חשוכים ומאוד מנמוכים, ולעשות את כל מה שאתה עושה, ולהפיץ ככה אהבה ואור ולדאוג לאחרים, אני באמת חושבת שזו דוגמה מדהימה. לא רק לילדים שלך, גם. בכל, אני, גם למאומצים.
אני מסכים. אני אסיר תודה לאלוהים על החסד שעשה איתי ועושה, על הזכות. זה לא מובן מאליו, הזכות הזאת, לעשות את מה שאני עושה היום, ואני לא שוכח אף פעם, זה לא בכוח שלי לבד. לבד לא הייתי יכול.
נכון, אז אני אגיד בשם כל... אני מדבר כרגע בתור נציגת הניצולים. סליחה, השורדים, אנחנו לא ניצולים, כי לא הצילו אותנו.
נכון.
מי ששאלה אותי פעם, למה אתם אומרים שורדים? אמרתי, כי לא הצילו אותנו.
כי שרדנו.
כי לא הצילו, אף אחד לא הצילו אותי.
כי שרדנו.
הצעתי את עצמי, אני אגיד שאתם באמת אור גדול, בטח מהעבודה שהייתה לי איתך במסגרת העמותה, ולראות את כל הדברים שאתה עושה, וגם האמנות שאתה עושה, וזה לא מובן מאליו, והשליחות הזאת היא באמת שליחות, ואני לא יודעת מי עוד היה מתאים לעשות אותה ולא אביא לו את החוץ ממך וממיכל, שזה מעבר לזה שזה מגיע מדם לבכם, העניין הזה של, של הכוח של הקבוצה, גם אתם מחוברים ואתם כאילו, אתם הורים. אתם הורים גם במהות, אתם לא רק הורים כי יש לכם ילדים, אתם ממש הורים. אז אני מודה לכם ואני מודה לך.
אני מודה לך.
וזה מדהים. ועכשיו התחיל הסבב החמישי?
אנחנו ממש בעיצומו. אמצע הסבב, הוא התחיל לפני חודש.
ואם אני עכשיו מקשיבה ואני שורדת נובה, ואני רוצה לקחת חלק, איך אני יודעת, איך אני עוקבת, איך אני מגלה מתי מתחיל הסבב הבא?
אז קודם כל אנחנו מתקנים בכל הפלטפורמות של נובה, אינסטגרם, פייסבוק, סטורי, פוסטים, מדברים על זה בימי הקהילה, ימי השבט שלנו. זאת אומרת, תוכנית החונכים לקראת סוף סבב תמיד מדוברת, תמיד מתוקשרת, לקראת פתיחת סבב חדש, עולים פרסומים, מתפרסמים סרטונים, אבל דבר אחד בטוח, איפה שלא תרשום בכל פיצ'ו שקשור לטרייב ולנובה, בפייסבוק, באינסטגרם, בקבוצות הוואטסאפ, בשתי שניות אתה תגיע לקישור של קבוצת המתעניינים של תוכנית החונכים בוואטסאפ, שהיא קבוצה ענפה, ושם אתה מקבל את כל הפרטים, משם להיות חניך, זה עניין של מתי מתחיל הסבב הבא, זה הכל.
אוקיי, אז ככה בפיינל נוט אני אגיד, אנחנו גם נתחיל לפרסם את זה מהצד שלנו.
אמן.
שלא נראה שזה דבר שהולך להיפסק, ואנחנו גם לא רוצים שהוא ייפסק, אז אם אתם מעוניינים ואתם רוצים לקחת חלק, יש לזה המון המון כוח, אז תפנו אלינו שפשוט תישארו מעודכנים. וזהו, נראה לי ש... כי יש לי עד מיליון ואחת דברים לדבר איתך, אבל נשמור את זה. אז... מילות אחרונות.
מילות אחרונות.
מילות אחרונים.
בואו מאהבה.
יפה.
בואו מאהבה.
אהבתי.
זה מה שיש לי לומר. או כמו ששרון חבר שלי אומר, תנו משמעות לה ואהבת.
יפה.
אל תשתמשו בזה כסיסמה.
יפה.
ואהבת, באמת.
התחברתי. אז... תודה לכל המאזינות והמאזינים והצופים והצופות. אם נשארתם עד עכשיו, גם אם ראיתם את זה בחלקים, זה בסדר. אני מפרגנת. ציון, תודה שבאת. חיים שלי.
תודה לכם. כיף גדול, תודה שהזמנתם אותי. זה לא מובן מאליו.
לא, תודה שבאת ושיתפת ושנשתחת. ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. ואנחנו, תעשו לנו פולואים ביוטיובים, ואנחנו בטיק טוק ובאינסטגרם וזה. ויש מלא תכנים מלפני גם. ואני פה תמיד לכל שאלה, פנייה, דרישה, בקשה. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא.
רמקול שמאל, רמקול שמאל, רמקול שמאל.